אוקיי. בפעם הקודמת דיברתי על יום כיפור והכניסה אל הקודש, הכפרה של יום כיפור ואיזשהו ניסיון להסתכל קצת על על עבודת יום הכיפורים.
רק שאלה בקשר לסיכום, כתבת לי שזה בתיקייה באתר של אבל כתוב שהתיקייה ריקה שמה. כאילו
אתמול הכנסתי את הקובץ הזה, אז משהו שמה אולי ישתבש, אני אבדוק את זה אחר כך, אני אכניס את זה שמה אם זה לא, אם זה לא נמצא. הכנסתי את זה אחרי השיעור הקודם, שלשום כבר בעצם, לא יודע, אני אבדוק את זה, בסדר?
יש שם בעיה כללית, היא גם של המרצים האחרים אין.
כן?
אבל אני כן מצאתי של מרצים אחרים דווקא.
אני אבדוק את זה, בסדר. טוב, בכל אופן, אז דיברנו קצת על הכפרה של יום כיפור, על משמעות של עבודת יום הכיפורים. אמרתי שיש שם חלקים שיכול להיות שהם על גבול הדרוש, אבל אני חושב שהתמונה היא תמונה נכונה, בלי קשר אל השאלה מה בדיוק הייתה כוונת המשורר. בכל מקרה, אני רוצה להתקדם הלאה, והיום אני רוצה לדבר קצת על להתחיל להיכנס קצת למהותו של יום, מהותן של המצוות של יום כיפור, לא עבודת יום הכיפורים, שזה כבר מתחיל להתקרב יותר לנושא שלנו. בסוף בסוף העיקר יהיה ענייני העינוי, אבל המצוות כוללות גם איסור מלאכה וגם עינוי, והיום אני רוצה להסתכל גם על זה במבט כללי, ושוב פעם, יהיה פה עוד איזשהו אלמנט לא הלכתי או לא למדני נטו, אבל זה, נדמה לי שבזה אנחנו נסיים את החלק המבואי, החלק המבואי הזה. אוקיי, אז ככה, כמו שאמרתי, הפרק מחולק בעצם לשלושה חלקים, יש את האיסורים והמצוות של יום כיפור, זה עד דף פי ב' בערך, פיקוח נפש וחילול השם, זה השלושה הדפים הבאים, עד פי ה', ואחרי זה פי ו' עד פי ח', זה כפרה, וידוי, תפילה, תבילה ו... בעניינים האלה. אנחנו מתמקדים בחלק הראשון, אולי נצליח לגעת בשני, אבל אני בספק רב. כנראה שאנחנו נעסוק רק בחלק הראשון. וההתחלה היא בעצם יום כיפור והמצוות שקשורות אליו. אז כמו שאמרתי, ביום כיפור יש שני חלקים, השביתה ממלאכה והעינוי. נראה היום קצת את היחס בין שני אלה, השלב הבא יהיה לעבור על המצוות, העשה ועליו בשביתה והעשה ועליו בעינוי, מה היחסים ביניהם ומה ההגדרות שלהם. טוב, לגבי היחס בין שביתה לעינוי, אז אני רוצה להתחיל במקורות שבתורה עצמה מתייחסים ליום כיפור. הנה. בפרשת אמור, אז מופיע כך, וידבר השם אל משה לאמור, אך בעשור לחודש השביעי הזה יום הכיפורים הוא, נקרא קודש יהיה לכם ויניתם את נפשותיכם, ויקרבתם משה להשם וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה, כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם לפני השם אלוקיכם. גם את המלאכה קושרים לזה שזה יום כיפור שמכפר, אוקיי? כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה ונחרטה מהמאה, זה קראת על העינוי, וכל הנפש אשר תעשה מלאכה בעצם היום הזה, והעבדתי את הנפש ההיא מקרב עמה, שוב פעם קראת, כל מלאכה לא תעשו, חוקת עולם לדורותיכם וכל מושבותיכם, שבת שבתון הוא לכם, ויניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש מערב עד ערב, תשבתו שבתכם. אז יש כאן, קודם כל, קביעה שיום כיפור בעשור החודש השביעי, בלי קשר למה שראינו בפרשת החרמות, ששם זה הכניסה אל הקודש. פה זה ציווי במסגרת כל המועדים, יש גם את המועד הזה של יום כיפור, זה מקרא קודש. מה שמתחייב מזה זה לענות את הנפש, להקריב אישה, זאת אומרת, עבודת יום הכיפורים, ואי עשיית מלאכה, כל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה, ושוב פעם, כי יום כיפורים הוא, זאת אומרת, זה בא להגיד, לא רק העינוי הוא תוצאה של העובדה שזה יום כיפור, גם איסור המלאכה הוא תוצאה של זה שזה יום שמחפר. להבדיל מאיסור מלאכה בשבת או ביום טוב, ששם זה לא קשור לכפרה. זה כבר איזשהו רמז בפסוק, שהאיסור המלאכה ביום כיפור, יש לו איזושהי משמעות שונה, מאשר איסור מלאכה בשאר הימים.
איפה רואים איפה רואים שהעינוי יש לו קשר לכפרה? זה לא כל כך פשוט בפסוק, כי אני לא יודע אם...
הפוך, בפסוק רואים שהמלאכה, איסור המלאכה קשור לכפרה.
הבנתי, כן, זה כן, אבל איפה העינוי?
אני מסביר, כיוון שהעינוי מתבקש, זה ברור שהוא חלק מהכפרה. אנחנו רואים את זה גם בפרשת החרמות שראינו בשיעור הקודם. התורה רוצה לחדש שגם איסור המלאכה, שלכאורה מה הקשר שלו לכפרה, יש את זה גם בימים טובים ובשבת, אומרת התורה, לא, גם איסור המלאכה הוא חלק מתהליך הכפרה. העינוי הוא לכאורה הדבר הפשוט.
מה, זה מסברה?
מסברה ומפרשת החרמות.
מה, לא זוכר שבחרמות ראינו שיש...
פרשת החרמות ראינו שם, שהיא ניתמת נפשותיכם, כי יום זה בא לכפר עליכם. זה שם, ראינו את הפסוקים שם, אני חושב שזה מופיע גם פה. גם פה, תראה את הסדר. והייתה לכם פה. והייתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי, בעשור לחודש תענו את נפשותיכם, וכל מלאכה לא תעשו האזרח והגיר הגר בתוככם. כן, עינוי ומלאכה. כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם.
אז אתה מבין שזה חוזר על שתיהם פה.
כן, ככה זה פשוט. כן. האמת שזה גם סברה. העינוי והשביתה משחקים פה שני תפקידים, שאיכשהו, זה מפתיע קצת מבחינת ההתייחסות של התורה, כי מבחינת המצוות, יש מצוות על מלאכה, לאו ועשה, יש מצוות על העינוי, לאו ועשה. עכשיו, במקביל, התורה מתייחסת לזה ככפרה ומועד, או שבת, אוקיי? הייתי חושב שהמלאכה קשור למועד שבזה, והתענית קשור לכפרה שבזה. התורה חוזרת בכל המקומות וקושרת גם את התענית, גם את העינוי, וגם את השביתה, גם לשבת וגם לכפרה. אז יש ערבוב מלא בין כל הקטגוריות. אי אפשר להבחין בין המלאכה לבין חובות העינוי.
אבל משום מה בפרשת אמור זה נראה יותר קשור למלאכה, ולא כל כך...
אמרתי קודם, אני חוזר ואני אגיד שוב, זה לא קשור דווקא למלאכה. אלא התורה רוצה להגיד שגם המלאכה היא כזאת, כי הכפרה ברור שהעינוי הוא חלק ממנה. לכן התורה מחדשת שגם המלאכה, אין סיבה לייצר סתירה בין פסוקים כשההסבר הוא פשוט. בחרמות זה כתוב, ופה נראה שההסבר הוא פשוט, שהכוונה היא לחדש שגם איסור המלאכה הוא כזה ולא רק העינוי.
אם כבר באחרי מות זה כתוב על הכל, מה צריך פה לחדש? אין חידוש בעצם, כי...
שאלה, למה צריך את כפל הפרשיות? בכל מקרה, אתה תמיד שואל את השאלה הזאת.
לא, אבל לא רק הכפל. זה שכאילו פה בא להדגיש שגם מלאכה, זה לא סתם כפל.
זה אותה שאלה. אתה עדיין, אתה יכול לשאול גם על עצם הפרשה, למה צריך כפילות? כל מה שכתוב פה כבר כתוב שם, אז מה? כשתבין למה צריך את הכפילות פה, אז אולי אפשר יהיה להבין גם למה צריך את החידוש הזה לחדש פה. לא יודע כרגע את התשובה, אבל בכל מקרה יש פה שאלה על כפל הפרשיות. טוב, בכל אופן...
אפשר להעיר משהו, הרב?
כן, כן.
אם אני לא טועה, נדמה לי שהציווי תשבטו, הוא מיוחד ליום כיפור. אני חושב שבשבת מופיע או מנוחה, או לא תעשו כל מלאכה. לא זוכר לי שבשבת מופיע תשבטו. יש תשבטו?
מופיע, כמה פעמים. עוד מעט.
אוקיי.
בכל אופן, אז בכל הנפש אשר תעשה מלאכה בעצם היום הזה, והעבדתי את הנפש שהיא מקרב עמה, אז עוד פעם זה קרת, כל מלאכה לא תעשו, בכל מושבותיכם, ואז תראו את הפסוק המסיים, אני חוזרתי לקטע הראשון, כן? שבת שבתון הוא לכם, והיא ניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב, מערב עד ערב תשבטו שבתכם. פה, עכשיו, קודם קשרנו את המלאכה לכפרה. פה אנחנו קושרים, את העינוי לשביתה. זאת אומרת, זה שני הכישורים המוצלבים. אני הייתי חושב שהעינוי קשור לכפרה והמלאכה לשביתה. התורה אומרת, לא הפוך, אלא מרחיבה את זה. היא אומרת, העינוי קשור הן לכפרה והן לשביתה, וגם האיסור מלאכה קשור הן לכפרה והן לשביתה. זאת אומרת, אני חושב שעולה בצורה מאוד ברורה מהתורה, שהיא מנסה להסביר לנו לא לעשות את החלוקה הזאת בין איסורי המלאכה לבין איסורי השביתה, לבין חובות העינוי, אוקיי? שני הדברים האלה קשורים הן לכפרה והן לשבת שבזה, או למועד שבזה.
איפה רואים שהמלאכה קשורה לשביתה?
מה?
או רק בגלל שזה ככה הרעיון בדרך כלל?
כן, המלאכה זה השביתה הרגילה. אז אותה שאלה שאלת קודם רק בצד ההפוך. הפסוקים פה מחדשים רק את ההצלבות. את רק זה שהמלאכה קשורה לעינוי, ורק זה לתענית, כן, וזה שהעינוי קשור לשביתה. הקישור הרגיל לא מופיע פה, כי הוא ברור, אוקיי? אותו דבר בפרשת פנחס, כן, ויניתם את נפשותיכם, כל מלאכה לא תעשו, עוד פעם מופיע ביחד, לעשות לחודש השביעי הזה מקרא קודש, כאן זה לא בדיוק שבת, אלא זה מקרא קודש, אבל זה שייך לשדה הסמנטי של שבתות וימים טובים, כן, זה מקראי קודש, אוקיי? ובמסגרת המקרא קודש הזה יש ויניתם את נפשותיכם, וכל מלאכה לא תעשו. עוד פעם מחברים את שני הדברים האלה, שמראים שהם כנראה משחקים איזשהו תפקיד דומה. את הקטע האחרון של פרשת החרמות קראתי.
יש משהו מעניין.
כן?
יש משהו מעניין שבחלוקת של רבי, בחכמים, במצומו של יום בחפר או תשובה, אז הגמרא שואלת, לפי רבי, אז איך מצינו קרס? הרי תמיד בעיצומו של יום מחפר. אז הגמרא אומרת שקרס של יומה, של יום הכיפורים, זה שמה יש, שמה אין את הכפרה. זאת אומרת, מתייחסים למלאכה, לאיסור המלאכה של יום כיפור, גם בהקשר של ה...
כן, אבל שמה אומרים שאין עליו כפרה, לא שהוא חלק מתהליך הכפרה.
נכון, אבל רואים שהוא הופקע, רואים שבגלל שהיום הזה הוא יום כאילו כפרה, אז כאילו גם הקראת של העינוי וגם הקראת של המלאכה, שניהם במעמד שונה.
היום לא מכפר עליהם. אז זה לא אומר שהם עצמם חלק מתהליך הכפרה של היום, זה אמירה אחרת.
ככה נראה, לא, הם חלק מהסיסטם, ולכן יש להם מעמד על.
חלק מהסיסטם זה נכון, אבל השאלה אם שניהם נוטלים חלק בכפרה, זה אני לא יודע, הם חלק ממהותו של היום.
וזה הופקע מהכפרה.
נכון.
אני מבין שזה הגיוני בלומר, שבגלל שהם חלק מהסיסטם של הכפרה, שהוא גם המלאכה, לא יכול להיות
ש... כשעשה את זה, אז אין עליו כפרה.
כן, טענה.
אבל אז לפי זה צריך לצאת, שהיום הזה לא יכפר להם גם על שאר העבירות. כי מי שעבר על איסור מלאכה או על חובת העינוי, אז לא קיים את הסיסטם של הכפרה, אז עיצומו של יום לא אמור לכפר עליו גם בעבירות אחרות.
זה סתם שלה, תל רבי.
אבל עיצומו של יום כן מכפר. דווקא משם היה אולי מקום להגיד, וזה לא הכרחי לתהליך הכפרה עצמו.
שומע, מעניין.
בכל מקרה, אז זה לגבי המקורות האלה, ואנחנו רואים שלכל אורך הדרך יש ערבוב, בין חובת השביתה או איסורי המלאכה לבין חובת העינוי. ושוב פעם אני אומר, זה ערבוב כפול שניים על שניים. מצד אחד יש איסורי מלאכה וחובות חובות תענית. ויש יום כפרה ויש שבתות. התורה מערבבת את שני הצמדים אחד עם השני. הכפרה והשבתון זה עניין אחד, והתענית והשביתה ממלאכה. עניין אחד, הכל עניין אחד. אוקיי, זה בעצם
המושג שבתון, המושג שבתון מה זה, להימנע מלעשות משהו או זה לנוח?
בפשטות שביתה זה יהיה להימנע לנוח ולהימנע מלעשות, זה אותו דבר.
לא, כי יש להימנע מלאכול.
זה אנחנו נראה עוד מעט. לכאורה זה גם להימנע מלאכול ועוד רגע אנחנו נראה את זה. אבל כן, מהתורה עצמה לכאורה נראה ששבתון כולל הכל. שביתה מהכל. עוד מעט אנחנו נראה. אז במונה המצוות, זה נקודה שאני צריך להדגיש. למרות כל הערבוב הזה, אצל מונה המצוות, מצוות התענית ומצוות המלאכה מופיעות בנפרד. זה לא פרטים של מצווה אחת. אתם יודעים שיש בהלכה מצוות שכוללות הרבה פרטים, נגיד ארבעת המינים, אוקיי? אז ארבעת המינים יש ארבעה פרטים, אבל זה לא ארבע מצוות, זה נמנע כמצווה אחת. מצווה אחת ליטול את ארבעת המינים. יש מצוות בהלכה שהן מצוות מורכבות. יש כמה פרטים שמרכיבים את המצווה. יש מקומות שבהם יש שתי מצוות שיוצרות מכלול אחד, אבל הן נמנות לחוד. למרות שהן יוצרות מכלול אחד, אפשר להאריך בזה, אבל דוגמה לדבר זה תפילין למשל. בציצית, התחלת והלבן נמנות כמצווה אחת ברמב״ם, ותפילין, תפילין של יד ותפילין של ראש, נמנות כשתי מצוות. למרות שבמשנה במנחות כתוב שהתחלת לא מעכב את הלבן והלבן לא מעכב את התחלת, תפילין של יד לא מעכב את של ראש ולהפך. הרמב״ם אומר, למרות שהמשנה מדמה, אני מחלק. בציצית זאת מצווה אחת עם שני חלקים. בתפילין זה שתי מצוות שונות. שתי מצוות שונות, ברור שהן יוצרות מכלול אחד שנקרא מצוות תפילין. הוא מחולק במניין המצוות לשתי מצוות שונות. פה בהקשר של יום כיפור, זה גם ככה. יש מכלול אחד שהוא השביטה ביום כיפור, השבתון של יום כיפור, שמורכב משני חלקים, החובה להתענות באיסור המלאכה, אבל מבחינת מניין המצוות, החובה להתענות ואיסור המלאכה מופיעים בנפרד. על כל אחד מהם יש לב ועשה, לרוב השיטות. עוד דוגמה אחת שאני אביא רק כדי לחדד את העניין.
הרב, אז במה בעצם מתבטא החיבור? אם זה כאילו מצוות שונות, וזה דברים נפרדים ופעולות שונות, במה מתבטא החיבור?
השיקולים של מניין המצוות הם לא תמיד שיקולים של המהות של המצווה או טעם המצווה. יש לפעמים שיקולים של אם זה סקטור נפרד בתוך אותו הקשר, אז זאת מצווה נפרדת. למרות שזה, יש איזשהו הקשר משותף שמחבר את שניהם. למה המשנה...
אני שואל, אז מה הקשר, כאילו, מה החלק המקשר?
אני אגיע לזה, זה הנושא של השיעור שלי היום. אז אני אגיע לזה. אבל למשל, מה שהמשנה במנחות שהבאתי קודם אומרת, התפילין של יד לא מעכבת של ראש, ושל ראש לא מעכבת של יד. והיא אומרת, טוב, אז אם ככה, זה פשוט שתי מצוות בלתי תלויות. אבל מתוך ההקשרים מאוד ברור, אפילו בברכות, יש כאלה שאומרים שיש איזו ברכה אחת, מחלוקות גדולות בראשונים על הברכות של התפילין, אבל רואים בבירור שיש פה מכלול אחד. משהו מורכב משני חלקים בלתי תלויים ושלא מעכבים, זה לא הופך את זה לשתי מצוות כמו, אני לא יודע, מאכילת חזיר וברכת המזון. זה מכלול אחד שמורכב משני סקטורים. זאת שאלה שצריך לדון בה לחוד, אפילו כתבתי עליה, אבל אני לא אכנס עליה כאן, איך בדיוק מחלקים את המצוות במניין המצוות. זה לא תמיד משקף את השאלה אם יש או אין קשר בין המצוות הללו.
פה לכאורה זה מוכרח שזה שתי מצוות, כי זה עונשים נפרדים.
מה זה כאילו עונשים נפרדים? כתוב עונש בנפרד בתורה. כן, אבל שאלה מה זה משקף. זה האינדיקציה. עכשיו אני שואל למה...
איך יכול להיות שזה אותה מצווה, אם מי שאכל יש לו עונש, ומי שעשה מלאכה יש לו עונש, וזה לא אותו עונש. זה כן קראת בשניהם. זה קראת בשניהם, אבל... אבל התורה וגם הגמרא דנה שכל מקום צריך חזרה וצריך את העונש.
זה לא משנה, יש מה למתת אבות מלאכה, כשאתה בורר אתה מקבל עונש, וכשאתה צד אתה מקבל עונש.
כן, אבל באלם אחד, באלם אחד זה תלוי.
לא, באלם אחד זה שני עונשים.
כי יש פסוק מפורש שהוא מחלק, שיהיה חייב על כולם, אבל בעצם זה אישור אחד.
לא, זה לא אישור אחד. מחלוקת רשי בתוספות רידין זה איסור אחד. במניין המצוות זה מופיע כאיסור אחד. אבל למשל, התוספות ריד טוען שזה לאווים נפרדים בעצם. רק מבחינת מניין המצוות, לעניין התראה יש איזה נפקה מינה, וכל מיני דברים אחרים. יש הרבה סוגי מכלולים כאלה במניין המצוות. אני לא יכול להיכנס לכל הפרטים האלה כאן. יש כל מיני סוגים בעניין. אני אביא אולי עוד דוגמה אחת. יש בתחילת האיזון נשך, הנשך ותרבית. כן, אז נשך ותרבית מופיע בתורה ביחד, ושניהם זה בעצם איסור על לקחת ולתת ריבית. אוקיי? במשנה בתחילת האיזו נשך מופיע שכל פעם שעוברים על נשך, עוברים על תרבית ולהפך. אין בעצם הבדל מעשי ביניהם. תמיד כשאני לוקח ממך ריבית, עברתי על נשך ועברתי על תרבית. אוקיי? אז למה צריך את שניהם? אומרת הגמרא לעבור עליו בשני להבין. עכשיו, כשתסתכלו ברמב״ם, אז הרמב״ם בהלכות מלווה ולווה אומר שנשך ותרבית זה שני לאווים. אבל במניין המצוות זה נמנע כלאו אחד. אין פה שני לאווים. זה לאו אחד. אז השיקולים של מניין המצוות לא תמיד משקפים את היחס אפילו ההלכתי, לא רק של התאר הדקרה, אפילו את היחס ההלכתי בין המצוות השונות. עוד כאנקדוטה, האח של הגרא כותב שהגרא כותב על אח שלו. הגרא העיר כמעט על כל דבר שנכתב. יש תמיד הערות, הגאות של הגרא, על כל טקסט. יש נושא אחד שבו הגרא לא נגע. הבקיאות שלי לא מספיק גדולה, אבל נאמנים עליי דבריו של אח שלו. והוא אומר שהגרא לא נגע בנושא הזה של מניין המצוות. למה? כי אין לזה שום נפקא מינה, זה לא מעניין את אף אחד. זאת אומרת, זו רק שאלה של איך להגיע ל-613, אבל אין שום נפקא מינה לשאלה איך אתה מונה את המצוות, ומה נכנס ומה לא נכנס, יש הרבה הלכות דאורייתא שלא ייכנסו למניין המצוות, כי יש כל מיני כללי מניעה שאומרים שהם לא נמנים, או לא נמנים לחוד, אבל עדיין הם דאורייתא. לכן אין בעצם נפקא מינה הלכתית השאלה מה נכלל או לא נכלל במניין המצוות, אפשר להתלבט, כי יש רמב״ם ורמב״ן, והרמב״ן בעסקות והרמב״ם בשורשים, מתווכחים הרבה מאוד על מניין המצוות, ויוצאות שם לא מעט השלכות הלכתיות. אבל ההשלכות ההלכתיות האלה הן תמיד איזשהו תירוץ, איזשהו אילוץ. אף פעם אי אפשר ללמוד השלכה הלכתית מהיכללות של משהו במניין המצוות. זה פשוט לא קורה. אין דבר כזה. אז לכן העובדה שזה נמנע לחוד במניין המצוות לא בהכרח אומרת שאין להם מעטפת משותפת, ואני אומר, בתורה עצמה מופיע שיש מעטפת משותפת. מה זאת המעטפת הזאת? אז זה הנושא שלי היום. המונח שמוזכר ביחס ליום כיפור וגם ביחס לשבת, זה שבת שבתון. גם על שבת וגם על יום כיפור מוזכר המונח שבת שבתון. זה איזושהי שבת אולטרה, כן? איזושהי שבת משודרגת. לעומת יום טוב רגיל, שהוא איזו שביתה רגילה, שבת רגילה. יש פה, נדמה לי שיכול להיות שההסבר לעניין הזה תלוי בדברים שכותבים האחרונים לגבי ההבדל בין שבת לבין יום טוב. אנחנו יודעים שביום טוב התירו את מלאכת אוכל נפש. יש מחלוקת באחרונים, בראשונים, סליחה, איך לתפוס את ההיתר הזה. האם ההיתר הזה הוא בעצם היתר, כי צריך להכין אוכל, כי ביום טוב צריך ומותר להכין אוכל, אז התורה התירה לנו את מלאכות אוכל נפש, או שמלאכות אוכל נפש בכלל לא נאסרו, זאת שיטת הרמב"ן. שיטת הרמב"ן היא שבשבת נאסרה כל מלאכה, לא תעשה כל מלאכה. ביום טוב נאסרה מלאכת עבודה ולא מלאכת אוכל נפש. לפי התפיסה של הרמב"ן, מלאכת אוכל נפש לא הותרה, היא פשוט לא נאסרה. כל מה שנאסר זה רק מלאכת עבודה, אוקיי? אז יש פה הבדל בין שבת לבין יום טוב, שבשבת השביתה היא מוחלטת. וביום טוב יש איזושהי שביתה חלקית. נאסרה מלאכת עבודה, אבל לא נאסרה מלאכת אוכל נפש. והאמת שהסברה קצת נותנת כמו הרמב"ן, אם באמת זה היה איזשהו היתר, לא ברור מה הסיבה להתיר את זה. גם בשבת אנחנו אוכלים וגם מצווים על עונג שבת. אז, ואנחנו מצליחים להכין את האוכל מראש, אז למה ביום טוב אנחנו לא יכולים להכין את האוכל מראש? צריך להתיר לי את המלאכות האלה לעשות ביום טוב עצמו. לכן נדמה לי שהרבה יותר סביר להגיד את מה שהרמב"ן אומר, שהתורה מאיזושהי סיבה מראש בכלל לא אסרה את מלאכות אוכל נפש. זה לא שיש פה איזשהו היתר לצורך כזה או אחר, אלא זה בכלל לא נאסר. מלאכות עבודה נאסרו, מלאכת עבודה נאסרה, מלאכת אוכל נפש לא נאסרה.
אבל הוא מבשל בשביל כאילו גויים או דברים כאלה, במלאכה כן נאסרה, בלכם ולא, בכתוב שלכם ולא לנוכרים.
אז מה, ואני אמר שזה מלאכת מלאכה...
וזה מלאכה, בצד מה עשו? מה, זה סתם איסור, הוא לא מקבל את זה מבלקות?
איסור כמו שביתה, כן.
לא יקבל את זה?
מה? יכול להיות שלא יקבל את זה. כמו בשבתון של שבת. איסור שבות בשבת בשיטת הרמב"ן, אז הוא איסור דאורייתא. אבל הוא לא מאיסורי המלאכה, לא, 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 אין לזה סקילה ואין לזה את העונש.
משנה אומרת שאם הוא מבשל, במשנה אומרת שאם הוא מבשל דבר אסור באכילה, ביום טוב הוא לוקה. זאת אומרת, כאילו כן יש את המלאכה של כאילו בישול.
אז זה לא אומר כאילו... שזאת מלאכת הבישול. הוא לוקה מלאכת... עליו של, של המלאכת נוכרי אולי. זה לא בהכרח אומר שזאת מלאכת בישול.
המלאכה נאסרה, ברואים שהמלאכה נאסרה, כי בכל עוד בין בזה, ביתר של אוכל.
או זה, או שלא.
המבשל תוגיד אנשי ביום טוב.
או שהיא לא נאסרה, רק כשאתה עושה את זה לגוי, יש עוד איסור. שני דברים שונים. אתה יכול להבין את הגדרת השביתה בשתי הצורות האלה. לפי הרמב"ן בפשטות נראה שההבנה היא השנייה. אז אם זה כך, השביתה המלאה או השבת שבתון שאנחנו אומרים על שבת להבדיל מיום טוב, יכול להיות שהוא באמת בגלל שהשביתה בשבת היא יותר רחבה מאשר חובת השביתה ביום טוב, לפי הרמב"ן לפחות. חובת השביתה ביום טוב זה רק על מלאכת עבודה, חובת השביתה בשבת היא מוחלטת. גם מלאכת עבודה וגם מלאכת אוכל נפש. עכשיו אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, אגב, יכול להיות לזה גם נפקמינות, מה קורה אם אני עושה מלאכות שבאופן מהותי הן מלאכות אוכל נפש, אבל אני עושה זה לא לצורך אוכל נפש? מעין מה שאמרת קודם על הגוי. או אני עושה מלאכות אחרות שבמהותן הן לא מלאכות אוכל נפש, אבל אני עושה את זה במסגרת הכנת אוכל. האם זה מותר או אסור? אז אני לא אכנס לזה כאן דיון ארוך בלכות יום טוב, אבל גם שם יכולות להיות נפקמינות לשתי התפיסות האלה. עכשיו, אפשר לשאול את עצמנו מה קורה לגבי יום כיפור. האם יום כיפור זה כמו שבת או כמו יום טוב? עכשיו, זה ברור שביום כיפור, ביום כיפור אסור לעשות גם מלאכת אוכל נפש, מבחינת השורה התחתונה. אז זה מסכימים כל הראשונים. אבל יש כמה ראשונים, בעיקר מפרשי התורה, זה רשפ"ם, חזקוני, ספורנו ועוד, שהם מסבירים שבעצם יום כיפור זה כמו יום טוב רגיל. רק לא התירו שם מלאכת אוכל נפש, בגלל שאין צורך במלאכות האלה, כי אסור לאכול בין כה וכה. אז לכן שם לא התירו את זה. כמובן שהתפיסה הזאת מניחה שהאיסור המלאכה ביום טוב, הוא כולל גם מלאכות אוכל נפש, רק שביום טוב רגיל התירו את זה. ביום כיפור אין צורך להתיר, כי אסור בין כה וכה לאכול, אז שם לא התירו. זה...
לפי זה, מה אם אוכל לילד או משהו?
אתה שומע?
לפי זה, אוכל לילד קטן?
טוב, וזה בטלה דעתו, זאת אומרת, באופן כללי, כיוון שאסור לאכול, אז לא התירו. זה דיון אחר, על ילד קטן. נגיע עוד לילדים קטנים, נעסוק בזה לא מעט בהמשך, לא היום, בשיעורים בהמשך. לעומת זאת, לפי הרמב"ן, הרי מלאכת אוכל נפש בכלל לא נאסרה ביום טוב, נכון? אז אם יום כיפור היה כמו יום טוב, באופן עקרוני, היה צריך להיות מותר מלאכת אוכל נפש, גם למרות שאני לא צריך את זה בשביל לאכול, כי זה לא נאסר, זה לא יותר. לפי הרמב"ן נראה הכרח שמה שנאסרה מלאכת אוכל נפש ביום כיפור, זה או בגלל שהוא לא לומד, או בגלל שהוא לא לומד כמו הרמב"ן, כמובן, אבל הרמב"ן כן לומד כמו הרמב"ן, או בגלל שהוא תופס יום כיפור כמו שבת. זאת אומרת, יום כיפור כן נאסר גם מלאכת אוכל נפש, ולא רק מלאכת עבודה. זה לא שלא התירו בגלל שביום כיפור לא אוכלים, אלא זה נאסר כמו בשבת. מהותית, לא בגלל שאין צורך בזה כי אנחנו לא אוכלים. נגד מה שהראשונים שם שהזכרתי קודם אומרים. לפי הרמב"ן הזה, אני ממשיך עם שיטת הרמב"ן, אז נדמה לי שאפשר בהחלט להבין שהמונח שבת שבתון שמוזכר גם ביחס ליום כיפור, כמו ביחס לשבת, נובע בדיוק מאותה סיבה, שגם ביום כיפור חובת השביתה היא חובה רחבה יותר מאשר ביום טוב רגיל. כיוון שמה שנאסר זה גם מלאכת עבודה, וגם מלאכת אוכל נפש. ואז באמת האיסור הוא איסור מהותי, ולא רק בגלל שלא התירו, בגלל שלא אוכלים. האמת שיכול להיות, לאור מה שאמרתי למעלה, יכול להיות שאפשר לחבר קצת את השיטות האלה, לפחות ביום כיפור. ביום כיפור ראינו שהאכילה היא חלק מחובת השביתה. את חובת השביתה ביום כיפור, כוללת שביתה ממלאכות ושביתה מהמאות. אכל ומשתה, ואולי גם שאר העינויים, נראה יותר שאר העינויים עוד נראה. אז בעצם יש פה איזושהי חובת שביתה מאוד רחבה. אם זה כך, אז יכול להיות שגם אם אנחנו נלך עקרונית עם התפיסה שהמלאכות, תפיסת הרמב"ן, כן? שהמלאכות ביום טוב, בכלל לא נאסרו, כן? ובשבת המלאכות האלה נאסרו, זה לא יותר, אלא הם לא נאסרו בכלל ביום טוב. מה קורה ביום כיפור לפי זה? ביום כיפור אמרתי לפי זה, אז ברור שהמלאכת אוכל נפש היא נאסרה מעיקר, לא שהיא לא הותרה. היא אסורה כי זה כמו שבת. מה קורה לפי הראשונים האחרים? לפי הראשונים האחרים אפשר להגיד שיום כיפור הוא כמו יום טוב, נכון? רק שפה, כיוון שלא אוכלים, אין צורך להתיר את מלאכות אוכל נפש. אבל עכשיו אפשר לומר שלפי שאר הראשונים, כיוון שביום כיפור השביתה היא שביתה יותר רחבה, היא גם שביתה ממלאכה, היא גם שביתה מעינויים, אז יכול להיות שגם שביתת המלאכה היא רחבה יותר, וספציפית יום כיפור שונה מיום טוב רגיל. הוא כמו שבת גם לשיטת שאר הראשונים, לא לשיטת הרמב"ן, אוקיי? ואז באמת המונח שבת שבתון מתפרש לכל הדעות ביום כיפור כמו בשבת, שזה מושג של שביתה רחבה, שאומרת שבעצם מה שעשו פה את כל המלאכות וכל העינויים, כי אתה חייב להגיע לשביתה מלאה. וזה בעצם מחבר את שתי האפשרויות האלה, לאור מה שאמרתי קודם, שגם המלאכות וגם העינויים הם חלק מהשביתה. בתחילת הפרק שלנו, אם הספקתם להגיע, אני מזכיר שוב שאני רוצה שתרוצו קצת על הפרק תוך כדי שאנחנו לומדים. בתחילת הפרק שלנו, הגמרא לומדת בפרשת החרמות, הרי מיד אחרי הביטוי שבת שבתון מופיע הציווי על העינוי. והגמרא אצלנו דורשת את שאר העינויים מהריבוי של המילה שבתון. שבת שבתון לרבות את שאר העינויים. אמנם יש ראשונים שאומרים שזה רק אסמכתה, אבל רש"י אומר, משתמע ממנו, שזה ממש ריבוי. ואז שוב פעם אנחנו רואים שהשביתה כוללת בתוכה גם שביתה מעינויים. זאת אומרת, מה שאמרתי קודם, שהשביתה ביום כיפור היא שביתה יותר רחבה, לא רק שהיא שביתה ממלאכת עבודה, אלא גם ממלאכת אוכל נפש. לא רק ממלאכת אוכל נפש, אלא גם מעינויים, מאכילה ושתייה. לא רק מאכילה ושתייה, אלא גם מחמשת העינויים. כל זה בעצם נכלל במושג השביתה, ושוב פעם, מושג העינוי ומושג השביתה הופכים להיות חופפים. עכשיו אנחנו בשלים לראות את הרמב״ם. הרמב״ם, תקתי את זה, אני מחבר אתכם שוב לדף המקורות, פשוט אני מדי פעם רוצה לראות אתכם, אז אני מנתק את הקובץ המשותף. הרמב״ם, בתחילת הלכות שביתת עשור. קודם כל שימו לב לשם של הקובץ ההלכות הזה ברמב״ם. מה זה הלכות שביתת עשור? הרמב״ם, אני רק מזכיר לכם, הרמב״ם מחלק את הלכות פסח למשל, יש הלכות חמץ ומצה, ויש את הלכות איסורי המלאכה. הלכות איסורי המלאכה מופיעים בהלכות יום טוב. הלכות חמץ ומצה זה הלכות נפרדות. זאת אומרת, התוכן של היום והשביתה ביום תופס ברמב״ם שני קבצי הלכות שונים. זה לא מופיע בתוך קובץ הלכות אחד. אותו דבר בסוכה. יש הלכות יום טוב שכולל את הלכות איסורי יום טוב גם בסוכה, ויש את הלכות סוכה וארבעת המינים. אבל ביום כיפור הרמב״ם מחבר את זה, וקורא לזה שביתת עשור. השביתה של יום כיפור מחוברת עם איסורי העינוי, שהם לכאורה התוכן הספציפי של יום כיפור. יותר מזה, מבחינת המבנה של ההלכות בספר זמנים של הרמב״ם, אז ההלכות שמופיעות שם זה הלכות שבת, הלכות יום טוב, והלכות שביתת עשור. רק אחרי זה נכנסים לחמץ ומצה, סוכה וארבעת המינים, חנוכה ומגילה וכו'. זאת אומרת שהרמב״ם רואה את המושג שביתת עשור כסוג שלישי של שביתה. יש שביתה מהסוג של שביתה של שבת, הלכות שבת, שביתה ממלאכה. יש שביתה אחרת שהיא שביתת יום טוב, וזה שביתה ממלאכת עבודה. יש שביתת עשור. שביתת העשור זה שביתה שכוללת בתוכה שביתה ממלאכות, בשביתה מהנאות. ולכן הרמב״ם קורא לכל המכלול הזה, למרות שרובו עוסק כמובן בעינויים, כי את המלאכות הוא רק מפנה להלכות שבת ולהלכות יום טוב, שהוא כבר פרט את זה, אז אין טעם לחזור על זה. אבל הוא מתייחס לזה גם פה. הוא רק לא מפרט, כי לא צריך לפרט פעמיים. הוא מתייחס לזה פה, ולהכל הוא קורא שביתת עשור. הוא לא אומר הלכות תענית יום הכיפורים. הלכות שביתת העשור. תראו גם בלשונו, זה לא מקרה. הלכות שביתת עשור. יש בכללן ארבע מצוות, שתי מצוות תעשה ושתי מצוות לא תעשה, וזהו פרטן, לשבות בו ממלאכה, זה מצוות עשה על המלאכה, שלא לעשות בו מלאכה, זה לאו על המלאכה, להתענות בו, זה עשה על העינוי, שלא לאכול ולשתות בו, זה לאו על העינוי, אוקיי? יש עשה ולאו על המלאכה, עשה ולאו על העינוי. עכשיו נראה את השונות בפנים, הלכה א', מצוות עשה לשבות ממלאכה בעשור לחודש השביעי, שנאמר שבת שבתון הוא לכם, וכל העושה בו מלאכה, ביטל מצוות עשה, בעבר הלא תעשה, שנאמר, ובעשור לחודש הזה וכו', עשור לחודש השביעי, כל מלאכה לא תעשו. ומה הוא חייב על עשיית מלאכה ביום זה? אם עשה ברצונו בזדון חייב כרת, ואם עשה בשגגה חייב קורבן חטאת קבוע. כל מלאכה שחייבים על זדונה בשבת סקילה, חייבים על זדונה בעשור כרת. בכל שחייבים עליו יום קורבן חטאת בשבת, חייבים עליו קורבן חטאת ביום הכיפורים. בכל דבר שאסור לעשותו בשבת, אף על פי שאינו מלאכה, אסור לעשותו ביום הכיפורים, איסורי שבות ואפילו איסורי דרבנן. ואם עשה, מכין אותו מכת מרדות כדרך שמכין אותו על השבת. בכל שאסור לטלטלו בשבת, אסור לטלטלו ביום הכיפורים. בכל שאסור לאומרו או לעשותו לכתחילה בשבת, כך אסור ביום הכיפורים. כללו של דבר, אין בין שבת ליום הכיפורים בעניינים אלו, בעניינים אלו הכוונה באיסורי המלאכה, אלא שזדון מלאכה בשבת בסקילה, וביום הכיפורים בקרת. ההבדל היחידי ביום כיפורים לשבת, זה שאין סקילה על עשיית מלאכה ביום כיפור. במובן הזה, זה קצת דומה ליום טוב, כי יש מלכות. זה לא דומה ליום טוב, כי יש קרת. אז זה לא לגמרי יום טוב, זאת קטגוריה נפרדת. אבל מבחינת מה אסור ומה מותר, זה אותו דבר כמו שבת.
הרמב״ם נראה שהבין ששבת שבתון זה רק איסור מלאכה.
למה?
לא, כי הוא כותב בהלכה א', שהמקור למצוות עשה, שלא לעשות מלאכה זה שבת שבתון. אבל המצוות עשה של להתענות, הוא לא לומד אותה בכלל משבת שבתון, הוא לומד אותה מביניתם את נפשותיכם. וגם הלשון בהקדמה של ההלכות, זה לשבות...
תסתכל בהלכה ה', תסתכל בהלכה ה', העליתי את זה עכשיו לדף. הלכה ה', וכן למדנו מפי השמועה, שאסור לרחוץ בו, לסוך או לנעול את הסנדל או לבעול, ומצווה לשבות מכל אלו, כדרך ששובט מאכילה ושתייה, שנאמר שבת שבתון, שבת לעניין אכילה ושבתון לעניינים אלו.
כן, אבל מה זה מהתורה או זה אסמכתא?
כן, לא מהתורה.
אם זה מהתורה...
אין חייבים קורבן, אין חייבים קרת או קורבן, אלא על אכילה ושתייה בלבד. אבל אם רחץ או סך או נעל או בעל, מקין אותו מכת מרדות.
זה נראה מדרבנן, לא?
לא, זה דאורייתא שאין עליו עונש. מכת מרדות זה לא רק על דרבנן.
זה גם לא מצווה.
מה זאת אומרת לא מצווה?
הוא לא מנע את זה פה בהקדמה.
אומרת, כל העניינים של העינוי נלמדים משבת שבתון. אם אתה מרבה משבתון את חמשת העינויים, זה אומר ששבת הראשון לפני השבתון כולל בתוכו עינוי אכילה ושתייה.
כן, אבל הוא לא הביא
את זה... מה שלרבות את שאר העינויים?
הוא לא הביא את זה ברשימה של המצוות.
הוא לא הביא את המקור הזה משם.
לא, לא הביא
מקור אחר, זה לא משנה. אבל אחרי שהתורה מדמה אותם, אז הכל נכנס לשבת שבתון. אבל... זה כתוב מפורש פה.
אבל בהקדמה של... איפה זה כתוב? פה בהקדמה של הפרק, במצוות, ברשימה. זה לא כתוב בכלל.
שם מופיעים מקורות, אז כל מקור לגופו. אבל פה הוא מגדיר את זה במפורש כחלק מהשביטה.
אבל שם הוא לא אמר שביטה סתם, הוא אמר לשבות ממלאכה.
נו, וגם לשבות מאכילה ושתייה.
הוא לא אמר את זה. אכילה ושתייה כן, אבל הוא לא אמר את שאר הדברים.
זאת אומרת, ההלכה, תסתכל הלכה ד', אני לא... תסתכל, תקרא. הלכה ד', מצוות עשה אחרת יש ביום הכיפורים, ולשבות בו מאכילה ושתייה. מה זה? זה לשבות מאכילה ושתייה. הפסוק, הוא תענו את נפשותיכם. יש פסוק כזה, הוא מביא את הפסוק שיש. אבל זה נכלל בתוך מושג השביטה. והראיה, מה שהוא כותב בהלכה A. כי בהלכה A הוא מרבה מהמילה שבתון את שאר העינויים. משמע שהשבת שמופיע לפני השבתון, כולל בתוכו את אכילה ושתייה. זה שיש פסוק
שמוזים
על אכילה ושתייה, פסוק נפרד של תענו את נפשותיכם, אז הוא מביא את הפסוק הזה, הוא לא יביא את שבת שבתון. אבל ברור שאחרי שכתוב שבת שבתון, זה ברור שזה כולל גם את האכילה והשתייה. ברמב"ם זה כתוב בפירוש.
אז למה לא כלל את זה במצוות?
הוא כלל את זה במצוות.
איזה ואיזה
מצוות? כל מונות איסור אכילה ושתייה. מה הבעיה?
לא, אבל חמשת העינויים.
את חמשת העינויים זה לא במצוות, זה משהו אחר. אמרתי, מניין המצוות לא נוגע אלינו. מניין המצוות לא בהכרח אומר שמשהו... מניין המצוות לא אומר אם משהו דאורייתא או לא דאורייתא. שיטת הרמב"ם למשל... מה?
אז הרב אומר זה דאורייתא, אבל זה לא במניין המצוות.
בפשטות זה דאורייתא, זה יהיה תלוי כנראה בשיטת הרמב"ם בשורש השני, האם דברים שנלמדים מדרשות, יש להם מעמד של דאורייתא או דרבנן. שאלה איך מפרשים את הרמב"ם שם. אבל באופן עקרוני, בפשטות זה דאורייתא.
הרמב"ם אומר שזה מפי השמועה.
לא
שמעתי. הרמב"ם אומר שזה מפי השמועה, זה לא ש...
שמועה הכוונה של דרשה. זה לא כתוב במפורש, זה דרשה. זה מתרבה משבתון.
אבל נראה לי, כאילו, הרמב״ם בהלכה ה' הוא מבדיל לגמרי בין, הוא אומר שיש עוד דברים שדומים לאיסור אכילה ושתייה. איסור אכילה ושתייה הם באמת אלה שנאסרו בפסוק.
כמו ששובת מאכילה ושתייה, כך צריך לשבות גם מהם, כן? כותב את זה מפורש, בשורה השנייה של הלכה ה', כדרך ששובת מאכילה ושתייה, שובת גם מאלה. שנאמר שבת שבתון. שבת לעניין אכילה, ושבתון לעניינים אלו. כותב במפורש.
שבת לעניין מלאכה.
לא, הוא אומר במפורש לעניין לא מלאכה. לעניין העינוי.
שבת לעניין מלאכה.
שבת זה אכילה ושתייה. שבת לעניין אכילה, ושבתון לעניינים אלו.
אבל הוא מבדיל
בין ברמב"ם הזה, כתוב שבת עניין מלאכה, שבת עניין מלאכה.
לא הבנתי.
אז בנוסח שאתה משתף עכשיו במסך, כתוב שבת עניין אכילה ושבת עניין מלאכה. בנוסח של הרמב"ם מקבילי, כתוב שבת עניין מלאכה, שבת עניין
מלאכה. פה כתוב לעניין אכילה, אבל זה גם הרבה יותר הגיוני. כי אם השבתון הוא לעניינים אלו, אז איך אתה מרבה את העינויים מהמילה שבתון, אם המילה שבת שקודמת לה בכלל מדברת על המלאכה? מה זה קשור? תגיד, אם אינו עניין אולי, אבל אתה צריך להגיד משהו על זה. בפשטות הכוונה היא שבת לעניין אכילה ושבתון לעניינים אלו.
אבל אני הבנתי את הגרסה של מלאכה. כאילו, הוא אומר שבתון לעניין מלאכה, שזה כולל גם שבותים, ושבתון לעניינים אלו של אכילה, שזה כולל גם עינויים אחרים.
בסדר, אז זה אומר שזה שבת שבתון, זה גם על הדברים הישראל העינוי.
מכת מרדות.
מה ההתלבטות? אי אפשר לכתוב את זה יותר ברור.
מכת מרדות זה אומר שזה מדרבנן או שזה מדאורייתא?
אמרתי, מכת מרדות נותנים על כל דבר שאין עונש דאורייתא. בין על איסורי דרבנן, למשל על הסים גם מכים מכת מרדות. על חצי שיעור יקום מכת מרדות, כי אין על זה עונש מדאורייתא. למרות שחצי שיעור אסור מן התורה להלכה. תראו בהלכה ו', כשם ששבות מלאכה בו בין ביום בין בלילה, כך שבות לעינוי בין ביום בין בלילה. לכל אורך הדרך יש פה השוואה מלאה בין המלאכה לבין העינוי, ושניהם קשורים למושג שביתה, זאת שבות, שבת שבתון. כל הכותרת היא הלכות שביתת עשור. ובמה עוסקים הלכות שביתת עשור? בעיקר בעינויים. איסורי המלאכה רק מוזכרים פה, אבל מפורטים בהלכות יום טוב והלכות שבת. ההלכות האלה עוסקות בעינויים, וזה נקרא הלכות שביתת עשור. אי אפשר לכתוב את זה יותר ברור. אז לכן, הטענה היא שבעצם הרמב״ם מציג פה בצורה, אני חושב, מאוד חד משמעית את ה... רגע. מציג פה בצורה מאוד חד משמעית את מה שעולה מתתי הכתובים. אחת, כבר לפני שאני שוכח, אני אצלם פה את ה... רגע. אוקיי, בסדר, פשוט רק רשמתי נוכחות תוך כדי זה. בכל אופן, אז לענייננו, הרמב״ם בעצם מסכם פה את מה שעולה מפשטי הכתובים, שיש פה איזושהי שביתה כוללת, שיש לה שתי תת-קטגוריות, שביתה ממלאכה ושביתה מהנאות, אבל זה הכל בעצם איזושהי שביתה, שביתה אחת גדולה. עכשיו, בואו ננסה קצת לראות מה בעצם משמעות הדברים. אני רוצה, כדי להראות את המשמעות של זה, אחרי זה אני אשתמש בזה עוד בהמשך שנדבר, אבל אני רוצה שננסה להבין קצת מה זה אומר. הגמרא בפסחים, נשתף פה שוב פעם את הקורות, הגמרא בפסחים אומרת כך, פסחים נ"ד, אין בין תשעה באב ליום הכיפורים, אלא שזה ספקו אסור וזה ספקו מותר. מהי ספקו מותר עליו בין השמשות? לא, כדאמר רב שישה ברייד הרב אידי, לקביע די ארחה. הכנה מלקביע די ארחה. זאת אומרת, תשעה באב זהה ליום כיפור, לכל דבר ועניין, פרט למשהו אחד. שאם אנחנו בספק עד היום, לא עושים יומיים תשעה באב. אבל כן עושים יומיים יום כיפור, עוד פעם לא ניכנס לכל הוויכוחים של... התעוררו כן במלחמת העולם השנייה. לכאורה זה נגד, נגד הגמרא הזאת. בכל אופן, אז הגמרא משווה את תשעה באב ליום הכיפורים לגמרי. עכשיו, באמת גם החינוך במצווה שין י' ג', אחרי שהוא מסיים את הדיון על יום כיפור, הוא עובר לדון בתשעה באב. נראה שהוא תופס את הרעיון של תשעה באב ושל יום כיפור בצורה דומה. האמת שזה כמובן לא לגמרי זהה, קודם כל תשעה באב הוא לא דאורייתא. זה בקרת, זה איסור. יש תוספות מוסיף, תוספות, יש פה הראשונים מהירים שיש עוד הבדלים, תוספות אומר יש תפילת נעילה ביום כיפור, בתשעה באב אין. יש הבדלים
בסדר... אין איסור מלאכה בתשעה באב בכלל.
רגע, תרף נראה, נגיע. יש הבדלים בסדר העבודה, כמובן. אבל אתה יכול להגיד שבסדר, לעניין זה לא דיבור, מה שדיברו פה זה רק לעניין חובות העינוי. תוספות אנחנו רואים שהוא תפס את זה לא רק לחובות העינוי, עובדה שהוא מכניס את סדר העבודה ותפילת נעילה, כל מיני דברים מן הסוג הזה. יותר מזה, תוספות גם כותב, שם בתענית, תוספות אומר, חוץ מזה יש הרי גם היתר מלאכה במקום שנהגו, אז גם לגבי מלאכה יש הבדל. זאת אומרת, בסדר, אנחנו מדברים רק לעניין העינוי, אנחנו עושים השוואה. בתוספות נראה שבעצם יש פה איזושהי השוואה יותר רחבה מאשר סתם בעניין העינוי, יש הבדלים על התוספת, יש עוד הבדלים שעוד נדבר עליהם. בכל אופן, על פניו, השוואה בין תשעה באב ליום כיפור היא מקרית. כי בסך הכל, נכון שהדינים הם פחות או יותר זהים, אבל הרעיון של שני הימים האלה הוא לכאורה שונה לחלוטין. רק ששתיהן טעניות חמורות, אז לכן הדינים הם דינים שווים. שניהם מתחילים מהלילה, שניהם אסורים בכל העינויים וכל הדברים האחרים, בניגוד לשאר התעניות, אז לכן מדמים את תשעה באב ליום כיפור. אבל בחינוך אני חושב נראה קצת יותר מזה. כי אם זה דומה הלכתית, למה להביא את זה פה? יש הרבה הלכות דרבנן שאתה יכול להביא בכל מיני מקומות, ואתה לא מביא. גם אגב החינוך באופן דומה מביא את ברכת התורה בתוך מצוות ברכת המזון. וגם שם נדמה לי שאפשר ללמוד מזה כל מיני תפיסות, למשל שברכת התורה היא דאורייתא, יש מחלוקת ראשונים בעניין הזה, ועוד. זאת אומרת, מזה שהחינוך מביא משהו, אני חושב שאולי זה לא ראיה מוחצת, אבל בהחלט זה מטה בכיוון זה שהוא רואה פה איזשהו דמיון מהותי. אבל על פניו אין דמיון מהותי. יום כיפור התענית, אולי זה חלק מתהליך התשובה, אבל יש פה איזשהו התנתקות מהחומר, או מין משהו כזה, או שביטה, כמו שהרמב״ם אומר. בתשעה באב זה חלק מהתעניות, יותר חמור אולי, אבל זה חלק מהתעניות. צריך צער או, או, או חזרה בתשובה, או לזכור את מה שהיה שם, או כל מיני דברים כאלה. למה? תשעה באב לכאורה שייך יותר לפרשת התעניות, מאשר לפרשת יום כיפור. אז אני רוצה לטעון שהדמיון בין תשעה באב יום כיפור יכול להיות מוסבר לאור מה שדיברתי עליו ביום כיפור, וזה באמת מאיר באור קצת שונה את מה שראינו. וזה כנראה, או לא בהכרח, דמיון מקרי. תראו, במשנה בפסחים, שם כתוב ככה. מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב עושים. מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה, אין עושים. ובכל מקום תלמידי חכמים בטלים. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לעולם יעשה אדם עצמו תלמיד חכם. זאת אומרת, שבעצם יש חילופי מנהגים. מקום שנהגו לא לעשות מלאכה, אז אסור לסטות מן המנהג. מקום שנהגו לא לעשות מלאכה, מה שנהגו לעשות מלאכה, אז תעשה. האמת שזה נראה קצת מיותר. זה ברור, צריך לשמור את המנהגים, כל מקום לפי מנהגיו. מה יש להגיד פה? כבר כאן הייתי אומר שהגמרא אומרת פה משהו שהוא לא רק חובת שמירת המנהגים. יש עניין לשבות ממלאכה בתשעה באב. אבל יש חילופי מנהגים. אז במקום שלא נהגו, אל תעשה את זה, אבל במקום שנהגו, אתה עושה את זה לא רק מדיני מנהגים, אתה עושה את זה מדיני תשעה באב. ותשעה באב צריך לשבות ממלאכה. עכשיו, תראו את התוספות. תוספות שם מקשה על החלק השני של המשנה שראינו, אין בין תשעה באב יום הכיפורים, מה שראינו למעלה, אומר התוספות, הדה לא חשיב מלאכה, שמותר בתשעה באב במקום שנהגו, מה השאלה שלו? אבל במקום שנהגו בתשעה באב מותר במלאכה. יום כיפור אין חילופי מנהגים, אסור במלאכה. אז הנה עוד הבדל בין תשעה באב ליום כיפור. לא שומע? נראה לרי, משום דה בסייפה מסיק לה לשריותא דה מלאכה, גבי אין בין תשעה באב לתענית ציבור. יש פה רעש.
אולי אפשר שתשתיק את כולם שוב?
אני עשיתי את זה, אני עושה את זה שוב. טוב, אז התוספות אומר שבמקום שנהגו אפשר לעשות מלאכה, והנה לך עוד הבדל בין תשעה באב ליום כיפור, למה המשנה לא מונה את זה? אז הוא אומר שלא מונו את זה כי כבר אמרו את זה במקום אחר, אז לא צריך לחזור על זה שוב. שתי הערות. הערה ראשונה, רואים בתוספות שההשוואה בין תשעה באב ליום כיפור לא נעשית רק לגבי איסורי המלאכה. רק לגבי איסורי העינוי, סליחה. לא השוואה לגבי העינוי, זאת השוואה כוללת. אחרת השאלה של תוספות בכלל לא מתעוררת, אתה לא צריך תירוצים. מה הקושיה? דיברו פה רק על ההשוואה לעניין איסורי העינוי. מה זה קשור למלאכה? ברור שתשעה באב הוא גם דרבנן, תשעה באב הוא גם... ברור, זה לא... מה זה קשור לעניין בכלל? אלא מה? רואים בתוספות שהוא מבין שההשוואה היא השוואה מלאה. ואז כל דבר שלא מופיע פה, טעון הסבר. אבל אני אגיד לכם יותר מזה.
לא, או שזה קשור למה שאמרת, שזה מדין שבתון.
רגע, רגע, אני אגיע. אני לא בכדי הקדמתי את זה. יש פה עוד דבר שהוא ממש מוזר בתוספות. תגידו, מה עם מקום שלא נהגו? מקום שנהגו לא לעשות מלאכה. שם זה כן דומה ליום כיפור? מה פתאום? איזה מלאכה לא עושים במקום שנהגו לא לעשות? לא בוררים? לא צדים? כל המלאכה מלאכה בתולדותיהם. לא, בפשטות זה הכוונה מלאכת שיהוי, או מלאכה שמסיחה את הדעת מהתענית. אז למה תוספות שואל את זה רק על מקום שנהגו לעשות מלאכה? מה אם מקום שנהגו לא לעשות מלאכה, גם שם תשע באב הוא לא כמו יום כיפור? אני אביא לכם כמה מקורות שבהם תראו שבפשטות באמת זה דבר תמוע. בפשטות באמת המלאכה שנאסרה היא מלאכה, מלאכת שיהוי, מלאכה שהיא רק לא למתי תוות מלאכה ותולדותיהם. תראו רמב״ם, הרמב״ם מביא את זה, הרמב״ם פה הוא מביא את זה בסתמה, בלשון הגמרא. מקום שנהגו שלוש דעות מלאכה אין עושים, ובכל מקום תלמידי חכמים בטלים בו. מה הכוונה בטלים בו? פשוט לא יוצאים לעבודה. לא בטלים הכוונה לא עושים למתת אבות מלאכה. בטלים הכוונה זה יום של בטלה, של, 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 שלא יוצאים לעבודה. זה מה שכתוב פה, ואמרו חכמים שכל העושה בו מלאכה אינו רואה סימן ברכה לעולם. אין הכוונה פה למלאכה במובן של בוירר. אלא הכוונה לא הולכים לעבודה. כך פשט הרמב"ם. בפירוש המשנה, ממה שאתה צריך לדעת שכל מצוות הנוהגות באבל נוהגות בתשעה באב, והתבארו לך הלכות אבל במקומן, בדין תעניתו כדין תענית יום כיפור. כלומר, שהוא עשו ברחיצה ובשיחה ובתשמיש המיטה נילת הסנדל, מוסיפים מחול על הקודש, ועשיית מלאכה בו מגונה מאוד. מה זה עשיית מלאכה מגונה מאוד? בפשטות הכוונה לצאת לעבודה, לא למתת אבות מלאכה. ובאמת הרמב״ם, כשהוא עושה את ההשוואה בין תשעה באב ליום כיפור, הוא אומר, דין תעניתו כדין תענית צום כיפור. לפי הרמב״ם אין מקום לשאול בכלל את השאלה של תוספות, רגע, מה עם איסור מלאכה? למה אתה לא מזכיר את איסור מלאכה בין תשעה באב ליום כיפור? לפי הרמב״ם זה לא רלוונטי, ההשוואה היא רק לעניין דיני התענית. אז לפי הרמב״ם כל העסק הזה לא מתעורר בכלל. אותו דבר, לא הבאתי פה את השולחן ערוך, אבל בשולחן ערוך גם, רואים בצורה די ברורה, והמגן אברהם מחדד את זה יותר, איסורי המלאכה הם איסורי שיהוי, מלאכת שיהוי, מלאכה שמסיחה את הדעת מהצום. זה לא איסורי מלאכה של, 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 של יום טוב, כן, של המתת אבות מלאכה ותולדותיהם. אבל מתוספות משתמע לא כך. תוספות אומר שרק במקום שנהגו לעשות מלאכה, צריך היה להביא הבדל נוסף בין תשעה באב ליום כיפור, אבל מקום שנהגו לא לעשות מלאכה, אז גם מבחינת מלאכה, תשעה באב ויום כיפור זה אותו דבר. רואים מכאן שהמלאכה שנהגו לא לעשות ביום, בתשעה באב, זה למתת אבות מלאכה ותולדותיהם. וההשוואה בין תשעה באב ליום כיפור היא השוואה גמורה, גם לעניין איסור מלאכה וגם לעניין התניא. יש חובה לשבות תשעה באב, כמו שיש חובה לשבות ביום כיפור, לשבות ממלאכה ולשבות מאכילה ושתייה ומשאר העינויים. לכן הדמיון של החינוך בין יום כיפור לבין תשעה באב, זה לא במקרה שהדינים יוצאים דומים. יש דמיון מהותי, צריך עוד להבין מהו, אבל יש דמיון מהותי. אני אביא לכם עוד ראיות לזה. יש בתרומת הדשן, קופנון ג' מעריך בעניין הזה, הוא מביא בשם רשי, למרות שאצלנו בסוגיה אין את הרשי הזה, מסביר שאיסור המלאכה בתשעה באב זה חלק ממצוות העינוי, ולכן אפילו מלאכת אדיוט נאסרה. זאת אומרת, הוא הופך את האיסור הזה לאיסור גמור יותר חמור בכל המועד. בכל המועד הרי מלאכת אדיוט הותרה. בשבת, בתשעה באב, מלאכת אדיוט גם נאסרה. עכשיו כמובן, אם הוא משווה את זה לכל המועד, אז הכוונה למלאכות באותו מובן של ימים טובים ושבתות. אוקיי? זאת שיטת רשי שם, והוא מקשה על שיטת רשי, התרומת הדשן. הרי אי עשיית מלאכה היא דווקא תענוג, מה זה שייך לעינוי, ככה התרומת הדשן מקשה על רשי. אני לא בטוח שאנחנו, או אני לפחות מזדהה איתו, התחושה בשבת שזה מציק, שאי אפשר לעשות מלאכה. אבל ככה הוא מבין, יכול להיות שהתרומת הדשן פשוט לא הבין למה רשי מתכוון. רשי מדבר על עשיית מלאכה במובן של המתת אבות מלאכה ותולדותיהם. התרומת הדשן מבין אי עשיית מלאכה במובן לא ללכת לעבודה. זאת אומרת, מה הבעיה לא ללכת לעבודה? זה כיף. למה זה חלק מהעינוי? אבל רשי לומד כמו תוספות שראינו למעלה, כמו החינוך שראינו למעלה, רשי לומד שאי עשיית מלאכה בתשעה באב זה כמו לעשות את זה כשבת, ולא לצאת לעבודה. ואז הוא אומר, זה איזשהו סוג של עינוי, אסור לך לעשות דברים שאתה רוצה לעשות. זה כן איזשהו סוג של עינוי. אז למה חייבו את הדבר הזה? בכל אופן, אז גם ברשי נראה שככה הוא לומד. תרומת הדשן מביא בשם מרדכי, שמביא בשם רעביה, שגרסה אחרת בגמרא, שהוא גורס בגמרא, כל העושה מלאכה בתשעה באב, כאילו עשה ביום הכיפורים. התרומת הדשן גורס שם, שזה נאמר לגבי אוכל, לא לגבי עשיית מלאכה, מי שאוכל בתשעה באב, כמו מי שאוכל ביום כיפור. אבל הגרסה של המרדכי, בשם הרעביה, זה מי שעושה מלאכה, זה כמי שעושה ביום הכיפורים. התרומת הדשן באמת תמה עליו. ושוב פעם, כי התרומת הדשן כל הזמן מבין, שעשיית מלאכה הכוונה מלאכת שיהוי, לא לצאת לעבודה, שלא ישיח את הדעת מעצום. אבל המרדכי בשם הרעביה כנראה לומד כמו רשי, כמו החינוך, כמו התוספות, שהם מבינים שיש בתשעה באב וביום כיפור איסור חובת שביתה ממלאכה. ללמתת אבות מלאכה ותולדותיהם. מה פשר העניין הזה? מביא את זה רק כדי להראות דרך הדמיון לתשעה באב, אני רוצה ללמוד גם על יום כיפור. מה פשר העניין הזה בעצם? לפני זה אני אעיר עוד הערה. רשי בשבת, אנחנו נראה את הרשי הזה בשיעור הבא, בקוף י' ד' עמוד ב', הוא סובר שאין עשה על שביתה ממלאכה ביום הכיפורים. רק לאו. ככה הוא טוען. אוקיי? זה עצמו יכול להוות איזשהו רמז לזה ששביתה ממלאכה ביום כיפור זה לא כמו שביתה ממלאכה בשבת וביום טוב. אלא זה חלק מפרשת העינוי, שזה בדיוק מה שהתרומת הדשן מביא בשמו. שהשביתה ממלאכה היא חלק מהעינוי של יום כיפור. ואז זה בעצם אומר, כמו שראינו למעלה, שיש איזשהו טשטוש תחומים בין השביתה לבין העינוי. העינוי כולל גם לשבות ממלאכה, וגם לשבות, ולא לצאת לעבודה, לשבות מלמתת אבות מלאכה. ראינו שזאת שיטת רש"י בכל מקרה, אוקיי? וכולל כמובן גם את חמשת העינויים, את עינוי מהנאות. גם השביטה כוללת גם את השביטה ממלאכה וגם את השביטה מהנאות. אז עוד פעם אנחנו רואים שיש פה איזשהו מושג אחר של שביטה, שקיים ביום כיפור, שכולל מלאכת עבודה, מלאכת אוכל נפש, וגם הנאות. ובאופן מפתיע, גם בתשעה באב זה קיים.
לא הבנתי, אבל ברפשי אתה אומר שמשמע שזה הכל מילים עינוי.
כן.
לא שזה דין שביטה ודין...
אני טוען שעינוי ושביטה זה אותו דבר.
גם לפי רשי הזה?
כן. אני, בשביל זה אני מביא את זה. אני רוצה לטעון שעינוי ושביטה זה מושגים מתחלפים, בהקשר של יום כיפור. אני אסביר. כי העינוי ממלאכה שרשי מדבר עליו זה לא לצאת לעבודה. זה מה שתרומת הדשן הרי שאל עליו. הרי לא לצאת לעבודה זה עינוי, זה כיף. כשרשי מדבר על עינוי, הוא מדבר על שביטה מלמתת אבות מלאכה. למה? אתה צריך לענות את עצמך מהמלאכות האלה. זה המושג שביטה. מה פשר העניין? אני אסביר. אני אציע הסביר, בכל אופן. אגב, קושרים את זה גם לשאלה אם זה חל גם בלילה או רק ביום. תרומת הדשן שם מביא שאיסור המלאכה בתשעה באב הוא רק ביום. למה הוא רק ביום? כי זה מיועד לזה שאנחנו נלך לבית הכנסת, נגיד קינות, נתאבל על החורבן, את זה עושים רק ביום ולא בלילה. אז לא הלכו בלילה לבית הכנסת בתשעה באב. אבל לשיטה שזאת שביטה, זאת חובת שביטה, הוא עצמו מביא בשם רש"י, אז זה יהיה גם בלילה. כי זה לא קשור לפנות את עצמי לאבל. יש חובת שביטה בתשעה באב. עכשיו, בואו ננסה להבין את זה דרך תשעה באב, ואחרי זה נחזור ליום כיפור. הגמרא, בפסחים, בדף עין זין, הגמרא לומדת שראש חודש קרוי מועד מהפסוק באיכה. כתוב, קרא עליי מועד לשבור בחוריי. עושים שם איזשהו חשבון, למה ראש חודש נקרא מועד לאור זה, אבל כמובן פשוטו של מקרא, זה שהמועד שבו מדובר זה תשעה באב. קרא עליי מועד לשבור בחוריי. ולכן באמת כמה ראשונים כתבו שיש ניהוגי מועד בתשעה באב. לא אומרים תחנון בערב תשעה באב לפני שהוא כמועד. שולחן ערוך, תחנון ב'. אם הוא חל בשבת, לא אומרים צדקתך צדק, זה הרמה שם במקום, וגם בתפקוף נונטט כתוב. אם מישהו מת בתשעה באב, לא אומרים צידוק הדין, גם בתפקוף נונטט, סעיף ד' ועוד. יש בראשונים מבחסבצים כל מיני ניהוגי מועד ביחס לתשעה באב, למרות שאין לזה מקור בדינא דגמרא. וההסבר לזה, הם עצמם כותבים, ההסבר לזה הוא הפסוק הזה, קרא עליי מועד לשבור בחוריי, שפשט הכתוב, למרות מהגמרא בפסחים, פשט הכתוב זה שהמועד שבו מדובר זה תשעה באב, לא ראש חודש. אז זה אומר שבעצם תשעה באב נקרא מועד, כיוון שהוא נקרא מועד, אז יש חגיגיות ביום הזה, יש חגיגיות ביום הזה, אז לא אומרים שתקתך צדק, לא אומרים, לא נופלים אפיים וכל מיני דברים כאלה, בערב תשעה באב. אז מה הפה של העניין הזה? מה זה המושג מועד? למה חגים קרויים מועד? החגים קרויים מועד, המושג, הפירוש המילולי, זה להיוועד, זה משורש של להיוועד, להיפגש, נכון? מועד פירושו פגישה, פגישה עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו מתוועדים במקום מסוים, מה זה בית מועד לכל חי, כן, בית הקברות. מה זה בית מועד לכל חי? זה המקום שבו בסוף כולנו נתוועד. אז זו פגישה קבועה מראש, יש לכולנו פגישה קבועה מראש, כן, זה הפגישה בסמרה, מי שמכיר. הקטליזם הזה שאומר שכולנו בסוף מגיעים לאותו מקום, אז המועד זה איזשהו סוג של פגישה קבועה מראש, אנחנו יודעים בתפב בניסן, יש לנו פגישה עם הקדוש ברוך הוא, יש לנו התוועדות איתו, בפסח, או תפב בתשרי, או וב בסיוון, יש לנו כל מועד כזה, איזשהו מפגש שקבענו מראש עם הקדוש ברוך הוא. למה תשעה באב קרוי מועד? אני חושב שאם יש תאריך שאפשר להגדיר אותו כמפגש קבוע מראש עם הקדוש ברוך הוא, יותר מכל החגים האחרים, זה תשעה באב. בכל החגים האחרים, המפגש שלנו עם הקדוש ברוך הוא שייך לסדר מוסר. בעצם היה לנו אירוע היסטורי בתתוון בניסן, יצאנו ממצרים. ואחרי זה בספרי המוסר מסבירים לנו שכל שנה בתתוון בניסן יש התנוצצות של האור של אותם אירועים שהיו אז, יש לנו איזשהו מפגש עם הקדוש ברוך הוא, עם אותם בחינות שהיו בהיסטוריה בתתווה בניסן. טוב, וורטים על מפגשים. אבל בתשעה באב, אנחנו נפגשים עם הקדוש ברוך הוא לכל אורך ההיסטוריה, באופן מעשי. לא צריך ספרי מוסר בשביל זה. חמישה דברים הראו לאבותינו בתשעה באב. אנחנו נפגשים עם הקדוש ברוך הוא בתשעה באב כל הזמן. יש לנו מפגש קבוע איתו, והרבה מאוד דברים, רובם לא נעימים, קוראים לנו במפגש הזה. אבוון דקולו, נחזור רגע לשותף, נכון? אה, לא שותף, אז אני אשתף שוב את המקור. תראו את הגמרא, בתענית. בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. מנהלן, דכתיב, היי בחודש הראשון בשנה השנית, באחד לחודש הוא קם המשכן. ואמר מר, שנה ראשונה עשה משה את המשכן, שנייה הקים משה את המשכן ושלח מרגלים. הוא כתיב, היי בשנה השנית בחודש השני ב-20 לחודש, כף בסיוון, באייר, נעלה הענן מעל משכן העדות. הוא כתיב, היסעו מהר השם דרך שלושת ימים. זה עוד שלושה ימים, זה כף ג' סיוון. אמר רוחמה בר חנינה, אותו היום שרו מאחורי השם. הוא כתיב, הספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה, וישבו ויבכו גם בני ישראל וכו', וישובו ויבכו. הוא כתיב, עד חודש ימים, עוד פעם, חודש, הגענו ל-22 בסיוון. הוא כתיב, תיסגר מרים שבעת ימים, דאבו ל-29 בסיוון, ואז שלח לך אנשים, הוא כתיב שלח לך אנשים, וטניה ב-29 בסיוון שלח משה מרגלים, וישובו מתור הארץ מקץ 40 יום, הנה 40 יום, נחי חד אבו, 39 ימים, לא 40 ימים. למה? כי אנחנו יודעים שזה קרה בתשעה באב, אז בין 29 בסיוון לתשעה באב זה 39 ימים. אמר אביי, לא נכון, תמוז דאישה תעמילו ימליוע, לכתיב קרה עליי מועד, נשבור בחוריי. הוא כתיב, ותישא כל העדה, ויתנו את כולם, ויבכו העם בלילה ההוא. אמר רבי יוחנן, אותו לילה ליל תשעה באב היה. אמר להם, הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בחייה של חינם, ואני קובע לכם בחייה לדורות. מה כתוב בגמרא פה? מה שכתוב בגמרא פה, זה הוורט של בעלי המוסר על תשעה באב. הגמרא אומרת, קרה עליי מועד לשבור בחוריי, מה קורה? בעצם, הבכי של המרגלים, היה אמור לצאת בעשרה באב, ועיברו את החודש כדי שהוא יצא בתשעה באב. למה? כי זה המועד שהקדוש ברוך הוא קבע מראש לשבור בחוריי. זאת אומרת שבעצם זה צריך לצאת בעשרה באב, והקדוש ברוך הוא אמר לעבר את החודש, כדי שזה ייפול על תשעה באב, כי זה המועד שמיועד לכל הצרות האלה. עכשיו, זה דבר תמוע, כי הרי אנחנו בדרך כלל מבינים שהמצב הוא הפוך. אנחנו בדרך כלל מבינים, תסתכלו פה גם בהמשך הגמרא, ובשנייה מנהלן, דתניה מגלגלין זכות ליום זכאי וחובה ליום חייו. אמרו, כשחרב בית המקדש בראשונה, אותו היום ערב תשעה באב היה, הוא מוצאי שבת היה, הוא מוצאי שביעית הייתה וכו'. בקיצור, אז מגלגלים זכות ליום זכאי וחובה ליום חייו, הקדוש ברוך הוא גלגל את חורבן הבית השני גם לתשעה באב, כי זה יום חייו. למה זה יום חייו? הפשטות בגלל חטא המרגלים. חטא המרגלים היה בתשעה באב, נכון? אבל בגמרא בתענית שראינו קורה דבר נורא מוזר. נראה שתשעה באב הוא יום חייו עוד לפני חטא המרגלים. כי הרי את חטא המרגלים בעצמו גלגלו לתשעה באב, כי זה היום המוכן מראש, המועד, שקרא עליי לשבור בחוריי. אז למה הוא יום מועד לפורענות? להפך, הרי החטא המרגלים הפך אותו לכאורה ליום שמועד לפורענות. בגמרא בתענית רואים לא כך. היום הזה מועד לפורענות מראש. ואפילו הפורענות הראשונה שקרתה בו חטא המרגלים, גם הוא בעצם כבר נכלל באותו גדר של מגלגלים יום ליום חייו, מגלגלים פורענות ליום חייו. זה אומר שתשעה באב הוא אבא של כל המועדים. כל המועדים האחרים הם תוצאה של איזשהו אירוע היסטורי, ואנחנו ממשיכים את זה לפחות מוסרדיק, אנחנו ממשיכים את זה גם בשנים שאחר כך. בתשעה באב, המועד הוא מועד בילט אין, הוא מראש. להפך, כל האירועים מתגלגלים בפועל, לא בספרי המוסר. כל שנה אנחנו, או לא כל שנה, אבל לאורך ההיסטוריה הרבה פעמים, אנחנו חוזרים שוב ושוב לאותו מפגש, בדרך כלל עגום, עם הקדוש ברוך הוא, שנקבע מראש לתשעה באב. לכן תשעה באב הוא מה שנקרא בסתם המועד. נקרא מועד, כי זה היום שבו קבעו את ההתוועדות עם הקדוש ברוך הוא, זה היום הכי, זה הפרדיגמה של מועד. זה היום שהוא
המועד לתעדו. את מה שהרמח"ל אומר לגבי זה שכל יום הוא מסוגל, מה שהרב קורא מוסר. אפשר לטעון את זה גם לגבי פסח, גם תדבר בניצן היה יום, מתחילת הבריאה היה יום שהרמח"ל
הגיעו לה. אמרתי ששם אתה יכול לטעון את זה מוסר דיק, אבל פה זה כתוב בגמרא ואנחנו רואים את זה לאורך ההיסטוריה.
אבל למה, גם ניקח את ראש השנה, רן מתחילת ראש השנה אומר שזה יום שהיה מוכן מתחילת...
ראש השנה זה לא אירועים, זה לא קשור. ראש השנה זה יום שנקבע כיום דין, לא חשוב. אבל זה לא יום שקרו בו אירועים שהיו מוכנים מראש.
אז הרן אומר שאדם הראשון יצא בדימוס ביום הזה, זאת אומרת, קרה שם ממש.
בסדר, אפשר, יש כל מיני מדרשים כאלה ואחרים. פה אני אומר שבמהות, היום הזה של תשעה באב, הוא במהותו יום של מפגש. אולי היום הכי מהותי. האחרים אפשר לדון, אפשר להביא מדרשים, ספרי מוסר, הכל בסדר. פה זה דברים שכתובים.
לפי התזה הזאת,
למה... מדרשים בפועל בהיסטוריה.
לפי התזה הזאת, למה מלאבים
השני? גם בפסח היה משהו היסטורי שקרה, אז אני לא...
אבל פה הדבר ההיסטורי הראשון כבר זומן ליום הזה, הסברתי. בפסח, בפשטות, אם אתה לא עושה את כל הפלפולים האחרים, עם המצות של נוח, וכל הדברים האחרים, אז פסח, היום הזה נקבע, בגלל שאז יצאנו ממצרים. זה הכל.
הרב אומר,
בתשעה באב,
בלי להתייחס לזה שגם האבות שמרו.
לא שומע.
בלי להתייחס לזה שגם יצחק יקריב קורבן פסח וכל מיני דברים כאלה.
אז אמרתי, אני אומר, יש מדרשים ויש כאלה ויש אחרים, אבל פה אני אומר, הגמרא אומרת דברים מפורשים, ואנחנו רואים את זה לאורך ההיסטוריה. אני מכיר את המדרשים האלה, הזכרתי אותם. אני רק אומר שפה זה המקום הכי מובהק שבו זה קורה.
אבל אני לא מכיר.
רגע, כל המועדים נקראים, כל הימים הטובים נקראים מועד. בגלל הדברים האלה. אבל תשעה באב זה אבא של המועדים. תשעה באב זה מה שנקרא מועד, וזהו. המועד, בתארתו, זה תשעה באב.
רגע, רק כל זה, כי אין שום הלכה מהתורה בעצם.
אמרתי, בגלל זה הראשונים מוסיפים כל מיני הלכות של מועדים, למרות שאין לזה מקור בדין התלמודה.
אבל זה לא הלכות, וזה, כאילו, כל זה יכול להישאר לגמרי מחוץ ליהדות.
יכול היה להישאר, אבל זה לא נשאר. וכשזה לא נשאר, הרי כל התשעה באב הוא דה רבנן. מה אתה שואל אותי מההלכות האלה? כל התשעה באב הוא דה רבנן בכלל. אבל עדיין אני אומר שברמה המטאפיזית רואים שבמהותו תשעה באב הוא מועד. וזה יוצא לאורך ההיסטוריה וגם הלכתית באופן מאוד מאוחר ומאוד מוזר, באופן מאוד מפותל, אבל בסוף זה יוצא. זאת אומרת, יש פה משהו שחבוי איפשהו בתוך בין הכפלים של תשעה באב, אבל אחרי שמגלים את זה, רואים שבעצם שם זה אולי בצורה, נמצא בצורה המהותית ביותר.
אבל במדרש זה לא נשמע ככה, במדרש זה לא נשמע ככה. קודם כל, מה רוצים מהמרגלים? הם עשו דבר טוב אם כך, לא, דבר שנכפה עליהם.
לא עשו דבר טוב, הם עשו דבר רע.
אבל כבר... זה נכפה עליהם מששת ימי
בראשית. תן לי לענות, דוד. זה לא נכפה עליהם, נכפה עליהם הזמן.
לא הזמן, הוא בסדר, נו. לא.
בסדר, אז מה? אם זה היה קורה ביוד באב, אז היה בסדר. הקדוש ברוך הוא סידר את זה לתת באב, אבל את החטא של המרגלים.
וכתוב כתוב שבגלל זה שאתם בכיתם, אז יהיה לכם בחייה לדורות. אז זאת אומרת שזה לא שהם התחילו כאילו את הסיפור הזה.
אתה הקשבת למה שעניתי?
לא.
עניתי לזה. אם הם היו בוכים בעשרה באב, אז הם היו בסדר?
הם היו...
לא, הקדוש ברוך הוא עשה את החטא הזה.
הם לא היו בסדר מכיוון שהם... החלו את הסיפור הזה, אבל אם זה משש ימי בראשית...
מה זה משנה? העיתוי נקבע לתשעה באב, אבל מה שהם עשו זה חטא שלהם, מה זה משנה מה העיתוי? הקדוש ברוך הוא לא הכריח אותם לחטוא. ברגע שהיה פה חטא, הקדוש ברוך הוא גלגל את זה לתשעה באב.
העניין של הקדוש ברוך הוא היא גם לעתיד לבוא. אנחנו יש לנו...
יש לי הרבה דברים להגיד, אבל זה מה שכתוב פה בגמרא.
אוקיי.
בסדר? אז מה בעצם אני רוצה לטעון? מה שאני רוצה בעצם לטעון, זה שהמושג מפגש או מועד, הוא לאו דווקא מושג חגיגי. המושג מועד פירושו פגישה. זה המושג מועד. ולכן תשעה באב הוא מועד. אלא מאי, יש, אני אביא אולי את ה... יש את המשך חוכמה. אולי, שנייה, לפני המשך חוכמה. הטענה שלי זה שזה מועד שמזומן מראש למפגש עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו, האופי של המועד הזה, זה המשך התשובה לדוד קודם, האופי של המפגש הזה תלוי בנו. אם אנחנו בוחרים, יהיה לזה אופי טוב. אם אנחנו לא בוחרים, אם בוחרים רע, יהיה לזה אופי רע. אבל שם אנחנו נפגשים עם הקדוש ברוך הוא. לכן כתוב שלעתיד לבוא יהיה, תשעה באב יהפוך ליום טוב. למה? זה יישאר מפגש. רק האופי שלו ישתנה. זאת אומרת, המהותו כמפגש זה הקדוש ברוך הוא קבע, זה לא תלוי במעשים שלנו. האופי של המפגש תלוי במעשים שלנו. זה המהות של תשעה באב כמועד. עכשיו אני רוצה להסביר לאור זה כל מה שראינו עד עכשיו. הטענה היא, כן, המשיח נולד בתשעה באב, יש כל מיני מדרשים של דברים. בכל מקרה, השפת אמת הוא כותב בפרשת דברים, הוא אומר, בפרשת וילך, סליחה, הוא אומר, כתוב, הוא עשנו ולא אנחנו, יש שם קריא וכתיב, לא בלא למד א' או לא בלמד ו'. אז הוא אומר, אם לא אנחנו, אז לא אנחנו. זאת אומרת, הכוונה, בשביל להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, צריך לבטל את עצמנו, או להשבית את עצמנו. אני משתמש בזה כאילוסטרציה כמובן, וורטים חסידיים, לא השטח שלי, אבל הטענה זה שהשביתה שנדרשת מאיתנו בתשעה באב, אני ארצה לטעון שגם ביום כיפור, נדרשת מאיתנו בגלל שזה תנאי למפגש עם הקדוש ברוך הוא, בגלל שזה מועד. וכעומק המפגש, כך עומק השביתה שנדרשת מאיתנו. ככל שהמפגש יותר עמוק, יותר בסיסי, השביתה שנדרשת מאיתנו יותר רחבה. ואם תשעה באב הוא מפגש עם הקדוש ברוך הוא, נדרשת מאיתנו שביתה מלאה. יום כיפור, דיברנו בשיעור הקודם, זה מפגש עם הקדוש ברוך הוא, זה כניסה לפני ולפנים, ולהסתכל לזה שבחוץ אין שום דבר. כך שבסוף אנחנו נמצאים בעצם במפגש אינטימי עם הקדוש ברוך הוא. נכנסים לפני ולפנים ומבינים שחוץ מזה אין כלום. אין עוד מלבדו. לכן נדרש מאיתנו שבת שבתון, שביתה מלאה. כי המפגש הוא מפגש עמוק. המפגש בשבת הוא מפגש פחות יסוד עם הקדוש ברוך הוא מאשר ביום כיפור ובתשעה באב. כי בשבת הכהן לא נכנס לפני ולפנים. זה היה אירועים היסטוריים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. בשבת ובשבת. רגע. אבל היום מבחינתנו זה לא מפגש עם הקדוש ברוך הוא עכשיו. זה מפגש עם הקדוש ברוך הוא לאור מה שהיה. אבל זה עדיין איזשהו מפגש רחב. אבל פחות מיום כיפור ופחות מתשעה באב. אז השביתה היא שביתה מצומצמת יותר. וביום טוב זה בכלל תוצאה של אירועים היסטוריים, שאז באמת זו השביתה פחות מצומצמת, או אותו דבר, תלוי ברמב"ן ובשאר הראשונים שאמרנו.
לא, אני רוצה...
תנו לי רגע רק לסיים את התמונה. מה שאני בעצם רוצה לומר זה ככה. יש רמות מפגש שונות, שמהן מוכתבת רמת השביתה. והדירוג הוא יום טוב, שבת, יום כיפור, תשעה באב. כעומק הפגישה, כך עומק השביתה. כן? כמו שאמרו על אריק שרון. בעצם הטענה היא שככל שאנחנו יותר נפגשים בקדוש ברוך הוא, אנחנו יותר נדרשים להשבית את העולם שבו אנחנו נמצאים, כשאנחנו מטפסים לעולם הרוחני, אנחנו צריכים להשבית את העולם החומרי שבו אנחנו חיים. מה זה אומר להשבית את העולם הזה? ביום טוב אנחנו משביתים רק את מלאכת האבותה. מלאכת אוכל אפס אפשר, שייך לחומר. זה אכילה, נכון, אבל אפשר, לעונג יום טוב, הכל בסדר. בשבת, שביתה יותר רחבה. גם מלאכת אוכל נפש נאסרה, אבל האכילה עצמה מותרת, רק מלאכת אוכל נפש נאסרה. ביום כיפור מוטל עלינו לשבות גם מהנאות. זאת הרחבה של מושג השביתה, זה לא איסור הנאה כמו בתעניות, בארבע התעניות. זה הרחבה של מושג השביתה. אנחנו משביתים את עצמנו לא רק בעשיית מלאכה, אלא גם מפעילויות חומריות, לניתוק מן החומר. אבל כל זה נדרש כדי שהכהן הגדול ייכנס לפני ולפנים ויפגוש את הקדוש ברוך הוא. השביתה זה התנאי שמאפשר את המפגש עם הקדוש ברוך הוא. בתשעה באב זה האבא של כל המפגשים, ושם השביתה הכי רחבה. עוד פעם, לא מדאורייתא, זה נוצר לאורך הדורות, אבל בשורה התחתונה זאת השביתה הכי רחבה. בתשעה באב אפילו ללמוד תורה עשו. כלום. תשעה באב זה יום שאפשר לצאת בו מהדעת. אין מה לעשות שם. אתה לא יכול לעשות בעצם שום דבר. אתה לא יכול לעשות במלאכה של שיהוי. אתה לא יכול לעשות במלאכה של מלאכות של שבת, לא מלאכת עבודה, לא מלאכת אוכל נפש. אתה לא יכול ליהנות, לאכול ולשתות. אתה לא יכול ללמוד תורה, לא יכול לעשות שום דבר.
תלמוד תורה זה לא שייך לעולם החומרי שלנו, זה רוחני.
תלמוד תורה, אני רוצה לטעון לאור המהלך הזה, שתלמוד תורה עדיין שייך לעולם שלנו. תיקח את המדרש של משה והמלאכים, הקדוש ברוך הוא מוריד את התורה לעולם שלנו, המלאכים מתלוננים. הפירוש, אתה לומד את התורה, אתה בעצם לומד איך להתנהל בעולם הזה. אבל כשאתה מתנהג לגמרי מהעולם הזה, אתה רוצה לפגוש את הקדוש ברוך הוא, ביום אחד בשנה אתה מתנתק לגמרי, כולל מהתורה. גם ההיבט הזה של העולם אתה מתנתק ממנו, עכשיו אתה כבר לחלוטין מושבת, ואז אתה יכול באמת להיות במועד, בהתוועדות מהותית עם הקדוש ברוך הוא. ובמילים אחרות, בעצם יש פה איזושהי היררכיה של שביתות שנגזרת מהיררכיה של פגישות. עכשיו, מעבר לוורטים על תשעה באב, אני חושב שהם נכונים דרך אגב, זה לא וורטים, אבל אני רוצה לעצור בדרגה השלישית, לא הרביעית, אז לא ליום כיפור. זה מאיר באור אחר מה שראינו לגבי יום כיפור. למה ביום כיפור מושג השביתה מתערבב עם מושג העינוי, ושניהם ביחד בעצם זה שביתה ממלאכה ומהנאה? כשהמלאכה שממנה שובתים כאן זה ברור, זה לא כמו בתשעה באב שאפשר להתווכח. זה מלאכות, מלאכות של מלאכות שבת. אנחנו אומרים לשבות מכל מה שאנחנו עושים. אכילות, שתיות, מלאכות, הכל. להשבית את כל העולם שלנו, לא נדבר על לימוד תורה כרגע, אלא להשבית את כל העיסוקים הרגילים שלנו בעולם. למה? כי זה איזשהו סוג של מפגש עם הקדוש ברוך הוא, שדורש השבתה מלאה. זה מה שנקרא שבת שבתון. לכן העינויים שם, מה שנקרא עינויים, זה לא עינויים כדי להצטער, כמו בתעניות. זה עינויים כדי להתנתק מהחומר, כדי להשבית. זה חלק ממושג השביתה. ולכן איסור המלאכה גם הוא נקרא עינוי, ברש"י ראינו. איסור המלאכה נקרא עינוי, ואיסורי ההנאה נקראים שביתה. למה? כי השביתה והעינוי זה אותו דבר. העינוי שבו מדובר זה לא עינוי כדי להצטער, זה עינוי כדי להתנתק מהחומר. להתנתק מהחומר פירושו שביתה. עינוי ושביתה זה מילים נרדפות, מסתכלים על זה כך. לא עינוי במובן של לענות את עצמי שאני אצטער, זה בתעניות הרגילות. ביום כיפור העינוי פירושו להשבית את עצמי, להשבית את החומר. אז לכן זה בעצם מילה נרדפת לשביתה. זה אותו דבר. וזה הפשט, אני חושב, בגמרא, פשט, נדמה לי שזה אפילו הפשט, בגמרא וברמב״ם, שבאמת מחברים את איסורי המלאכה עם איסורי ההנאה, וקוראים לשניהם עינוי ולשניהם שביתה. עוד פעם, שיטות ראשונים מסוימות לפחות, אני מערבב פה כמה שיטות, אבל אני מנסה להראות את הכיוון העקרוני הזה, אוקיי? אחרי זה אנחנו ניכנס, בשיעור הבא, אנחנו ניכנס כבר ליסודות של איסורי המלאכה ואיסורי ההנאה, זאת אומרת, למקורות שמהם לומדים את זה, מה המשמעות של הלאו הוא לעשה, מה היחס ביניהם, ואז אנחנו מתחילים כבר ממש להתעסק ב... אמרתי את המבואות, בקיצור. המבואות האלה זה המסגרת שבתוכה אנחנו בעצם מתחילים לעבוד. משיעור הבא מתחילים ללמוד.
לפי מה שאתם אומרים, אז איך זה שבתורה, לפי עומק ההתפרדות מהגשמיות, איך זה שלא מוזכר מילה אחת בתורה על הנושא הזה?
אמרתי שיש שיקולים שונים שאני לא יודע מה הם כנראה, שהקדוש ברוך הוא החליט את המפגש הזה להשאיר לנו. המפגש הזה צץ מאליו, לא מוכתב לנו מלמעלה. לכן הגמרא דורשת קרא...
רמז, רמז בתורה עליו.
רגע, רגע, רגע.
למה כתוב לפני שהתארו?
קרא עליי מועד לשמור חומרי. זאת אומרת שהמועד הזה בעצם קיים, לא ניתן לנו, הוא קיים, קבוע, כזמן להתוועדות. והקדוש ברוך הוא שותל את זה בנו דרך ההיסטוריה. וזה מופיע גם במישור ההלכתי וגם במישור ההיסטורי. במישור ההלכתי צצים פתאום כל מיני דיני מועד בתשעה באב. כמו שאין לזה מקום הלכתי ברור. זה לא ניתן לנו מלמעלה, זה מובן מלמטה. כשאנשים מבינים את המשמעות, הם מכניסים את העניין ההלכתי הזה. והיסטורית נוצרים כל מיני מפגשים עם הקדוש ברוך הוא לאורך ההיסטוריה, ולאט לאט מתגלה איכשהו מהפוטנציאל של היום הזה כיום מועד, מתגלה. הוא מתגלה בדרך שלילית בדרך כלל, ולקראת העתיד לבוא זה ילך ויהפוך, כנראה, למפגש חיובי. הקדוש ברוך הוא בחר לנהל את סוג הזה של המפגש. זה לא מפגש שמוכתב מלמעלה, זה מפגש שצץ לאט לאט מלמטה.
לפי הרעיון הזה בתשעה באב, כשיבנה המקדש, גם צריכים להמשיך להתענות, וזה נכון, לא נראה ככה.
נכון.
זה לא נראה שזה ככה, נראה לי חזל.
לולי דה מסתפינה,
לולי דה מסתפינה, מה, כשנבנה את המקדש הראשון, השני, התענו בתשעה באב? הפוך, כתוב שזה יום טוב, וזה שמחה.
יום טוב, אז מה?
יום טוב זה שמחה. נראה לי גם כתוב שמחה שזה מחייב אכילה ושתייה.
לא בטוח. המגן
אברהם אומר, המגן אברהם אומר שזה נקרא מועד, המגן אברהם אומר שזה נקרא מועד, בגלל שבאמת היו צריך לאכול בו.
המגן אברהם גם לא הולך את כל המהלך שאמרתי כאן. אמרתי שאני מכניס פה שיטות שונות. המגן אברהם גם לא אומר שצריך לשבות ממלאכות של המתי תוות מלאכה ותולדותיהם. הוא מביא בפירוש לא כך.
גם לחברה...
אני לוקח פה מהלך מסוים, שברור שהוא בנוי על שיטות מסוימות של ראשונים, שכולן נמצאות במחלוקת. אבל כשמסתכלים על זה באיזשהו מבט על, מבט כולל, אז רואים שיש איזשהו מהלך כזה. בפרטים אפשר להתווכח על הרבה פרטים. אפשר להתווכח גם על זה שאולי מפגש לא דורש השבתה מאוכל. אולי זה מניחים חלק מהראשונים. ראשונים אחרים אולי לא מתווכחים על זה שזה מפגש. הם רק טוענים שמפגש לא מחייב השבתה מאוכל, או השבתה ממלאכות, או אני לא יודע בדיוק מה. אבל זה לא אומר זה לא אומר שהם חולקים על עצם אפיון היום הזה כיום של מפגש. אני רק מביא לעיית הראשונים האחרים שזה מפגש. הראשונים האחרים שזה מפגש, רק לא יגידו שמפגש דורש את הדברים האלה.
מאיפה באמת אתה מסיק שהמפגש מחייב סוג של שביתה? זה רק בטח לא רק מהשפת אמת.
אני אומר, השפת אמת הוא אילוסטרציה.
כן, בדיוק. אז מאיפה באמת מוצאים את זה? מחזל מוצאים את זה?
אני רואה את זה מפה. אני רואה שזה פשר שאני מציע למושג השביתה הרחב, שאותו ודאי רואים לגבי יום כיפור. נכון, מושג השביתה, יום כיפור הוא מושג שביתה רחב מאוד, שכולל בתוכו המון דברים, יום טוב ושבת והנאות. אני שואל מאיפה זה בא, למה זה? אז אם אני קושר את זה לשיעור הקודם, שהשיעור הקודם אמר לי שהכהן הגדול נכנס להיפגש עם הקדוש ברוך הוא לפני ולפנים, הטענה היא שכנראה מושג שביתה זה התנאי שמאפשר את המפגש.
אבל כשלא היה בית המקדש, אם כן, כשלא היה בית המקדש ולא היה עבודה, לכאורה לא היו חייבים בכל זה.
בסדר, זה תמיד שאלה. מה נשאר לנו אחרי בית המקדש? מה אנחנו משמרים?
כן, אבל זה הכל בשביל...
המפגש ביום כיפור נעשה גם בלי בית מקדש. כי עובדה שהאבונות מתכפרים, ואם כפרת האבונות היא תוצאה של המפגש, מקווה ישראל השם, אז כמו שהרב סולובייצ'יק מראה את זה בתחילת על התשובה, שהכפרה של יום הכיפורים זה כפרה מבחינת מקווה. זאת אומרת, המפגש עם הקדוש ברוך הוא מתאר אותנו. המפגש הזה קורה גם היום, אחרת היום לא היה מכפר גם היום. אז זה אומר שגם כשהמקדש חרב, זה נעשה באיזשהו אופן אחר. אולי חלקי יותר, אולי לא מלא, אבל הוא עדיין נעשה. הרבה דברים נשארים אחרי המפגש, אחרי המקדש, למרות שלכאורה אחרי המקדש הם כבר לא שייכים. המקדש הרעיון קיים גם אחר כך.
אם נסתכל, הפלואוצ'ארט הזה מאוד מעניין, אבל המערך הזה של המערך הזה של השיקולים האלה מאוד מעניין. זה ככה, זה נמצא אצלך באתר?
אני אעלה את זה
באמת זה גם נותן לזה שיקול. באמת זה גם נותן אולי בהסתכלות, מה שהזכרנו שיעור שעבר, שחלק מבעבודת היום גם עשו בעצם באיסורים, השעיר לעזאזל, שחוץ מהתחום שהוא גם אוכל ושוטה, או לפחות יש לו את האפשרות, כי בעצם המטרה זה הכל בהתקרבות וכאילו מפגש. באמת גם... בירושלמי, בכתוב, שרי, בכתוב של הכהן הגדול, היו מתקינים באישה אחרת ששם התמות אשתו.
בירושלמי, זה משנה ביומה.
לא, אבל הגברה שואלת שאיך יש לו, כאילו שתי נשים, זה גם בעיה. אז הגברה אומרת שם כתוב דף שלם של הכתיב, איך יכול להיות שיהיה לו אישה?
בבלי
ביוד ג' ובירושלמי אומר שאם בית אשתו, הוא יכול לקחת אותה בתוך יום כיפור, אפילו שהוא עובר על אחד מהעינויים.
עשית אישה שנייה. אוקיי.
Okay. כן, בתוך יום כיפור, זאת אומרת, מוכיחים מזה שעבודת היום...
קידושין ביום כיפור זה רק איסור דרבנן.
בקידושין זה בסדר, אבל הגמרא אומרת שכל כמה דלוקניס לה, לאו ביתו. אז ירושלמי אומר שהוא בועל ביום כיפור הכהן הגדול, והכל בשביל שיהיה לו את העבודה.
בילה, לא הקידושין.
כן, זה לא מספיק, הגמרא אומרת ביוד ג'
אוקיי.
זאת אומרת, רואים שההתקרבות, באמת, בסכמה זה נפגש עם העינוי, אז הוא מבטל את העינוי, כי זה בעצם מטרה אחת. זה לא דוחה. נכון, חייפה.
בסדר.
עכשיו, בקשר שתשעה באב נהפך ליום טוב, זה לכאורה נלמד מהפסוק, צום הרביעי, צום החמישי, אז זה לא רק תשעה באב, זה גם כתוב שם, שמחה ביום טוב, ולכאורה, שמחה זה אכילה, ככה זה נראה לי.
אז אמרתי, יכול להיות שאפשר לעשות את המפגש הזה, לפחות בנסיבות מסוימות, גם עם אכילה. יש חלק מהראשונים שאומרים את זה כבר אצלנו, לא צריך להגיע לשם. אמרתי שאני בוחר מסלול מסוים. אפשר לסטות מהמסלול הזה לכל הכיוונים, ועדיין לא לחלוק על התמצית שלו.
מה זה ש...
התמצית שלו זה שזה מדובר במפגש.
כן, זה כן.
השאלה מה המפגש הזה דורש, אפשר להתווכח.
כן, אבל לעניין, אני הבנתי שעיקר החידוש זה שהמפגש, לפי רמת המפגש, מתחייבת יותר שביתה.
רמת ההשבטה.
רמת ההשבטה. אז זה, אני לא כל כך רואה את זה
בתשע באב. רמת ההשבטה גם יכולה להשתנות. אז לעתיד לבוא תהיה השבטה אחרת, לא יודע, מסיבות, משיקולים אחרים.
זה לא, זה כבר לא כתוב. זה כבר לא רואים את זה
בחזן. אני מציע הצעה שמסבירה. שום דבר לא כתוב. כל מה שהייתי אומר פה הוא לא היה כתוב. אני טוען אבל שזה מסדר מספיק דברים בשביל להתייחס למסלול הזה כהצעה סבירה. אמרתי, בכל נקודה על המסלול הזה אפשר להתווכח, אבל גם אם תתווכח, לא ברור שאתה מתווכח על עצם המסלול, או על השאלה האם ההשבטה הנדרשת היא השבטה כזאת או השבטה אחרת, או האם הפגישה דורשת השבטה. אבל עדיין, בנתיב הבסיסי, אתה יכול להמשיך.
כן, אבל זה גם יוצא מזה
ש... בדרכם של עניינים מחשבתיים אפשר להתווכח על כל דבר. אין, כן. אני לא יכול להביא ראיות ברורות, וגם אם הייתי מביא ראיות ברורות, אז אפשר להתווכח עם מי שאמר אותם. אם הייתי מביא לך ראיה מהרמב״ם, אז היה בסדר? מאיפה הרמב״ם יודע?
כן, כן, בסדר.
אז עכשיו אני אכתוב, אז יהיה בספר שלי. טוב, עוד מישהו? אוקיי, אז אנחנו נתראים ביום חמישי בעזרת השם.